אוקיי, אנחנו התחלנו בפעם הקודמת את הסוגיה בתחילת פרק שני. כן, בעצם זה הרקע לדיון בפשע עשה. ראינו שם, אני מסכם את איפה אנחנו עומדים. תזכיר לי את השם.
אייל, אייל.
ראינו שם את המחלוקת של רבן גמליאל ורבי יהושע במשנה בדף י"ב, וכשיש הידיינות על כתובה והאישה טוענת מי שהרסתני נאנסתי ולכן בעצם מסתחפה סדחה, היא רוצה את הכתובה של ה-200, הבעל אומר שהיא בעצם נישאה בעולה ולכן מגיע לה מנה או שזינתה ברצון, אז נחלקו רבן גמליאל ורבי יהושע. על פניו נראה שהמחלוקת היא בשאלה האם אומרים בריא ושמה להוציא. כי ההנחה שם זה שהבעל טוען שמה, הרי הבעל לא יודע מה באמת היה עם האישה, רק היא עצמה יודעת, היא טוענת בריא, והמוחזק פה זה הבעל. אז כיוון שהאישה טוענת בריא, אז רבן גמליאל אומר שהיא נאמנת להוציא מהבעל, ורבי יהושע טוען שלא, כי אי אפשר להוציא ממוחזק בטענה. אפילו אם המוחזק טוען שמה, מבחינת רבי יהושע אי אפשר להוציא ממנו בטענה. אחרי זה ראינו, יש עוד משנה שמדברת על טענה של מוקת עץ, ובסופו של דבר התברר לנו שבסיטואציה של המשנה הראשונה, בדף י"ב, יש לה אישה מיגו. כשהיא אומרת, משהרסתני נאנסתי, גם יכלה לומר, מוקת עץ אני. מה, למה זאת טענה יותר טובה, מוקת עץ? עם כהן. היא לא נאסרת לכהן. ובטענה שמשהרסתני נאנסתי, היא נאסרת לכהן. אז כיוון שכך יש לה מיגו. עכשיו זה קצת מסבך את המצב. כי עכשיו יש לנו בתמונה בריא של האישה מול שמה של הבעל, ולאישה גם יש מיגו. ושאלה של מיגו להוציא, דיברנו על זה שמחלוקת תוסות ורמב"ן, האם אומרים מיגו להוציא או לא, התפיסה המקובלת היא שלא אומרים מיגו להוציא, הרמב"ן אולי אומר שכן, לפחות בסיטואציה של שניים אוחזים בתלית, ואמרתי שאולי זו סיטואציה מיוחדת, אבל ברמה העקרונית זאת מחלוקת ראשונים, ועכשיו זה מכניס אותנו חזרה לדיון של המשנה בדף י"ב, כי השאלה האם מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע היא רק מתי שיש מיגו, או שהמחלוקת היא כללית יותר. עכשיו את זה ראינו בגמרא בדף י"ג אחרי המשנה השנייה, ששם הגמרא אומרת כך: בעצם רבן גמליאל ורבי יהושע נחלקים מן הקצה לקצה. רבן גמליאל טוען שהאישה נאמנת בין אם יש לה מיגו ובין אם אין לה מיגו. למה? כי בריא ושמה להוציא מועיל תמיד, בלי מיגו, עם מיגו, לא משנה. רבי יהושע טוען בלי מיגו או עם מיגו האישה לא נאמנת, כיוון שאי אפשר להוציא ממוחזק, ומי שטוען שמה הוא מוחזק, וזה שיש לה מיגו, מיגו לא הוציא, או לא יודע, עוד מעט נראה אם זה בגלל שזה מיגו לא הוציא, או בגלל שמיגו הוא לא, רבי יהושע לא מקבל בכלל את הרעיון של מיגו אולי, זה עוד נראה. בכל אופן, אז המחלוקת בין רבי יהושע לבין רבן גמליאל מן הקצה לקצה, בין כשיש מיגו, בין כשאין מיגו. אבל, הגמרא על המשנה הראשונה, בדף י"ב, הגמרא מתחילה בקושייה. היא שואלת, הרי יש מחלוקת המוראים, האם בריא ושמה בריא עדיף, להוציא כמובן, בריא עדיף או לאו בריא עדיף. להלכה אנחנו פוסקים שלאו בריא עדיף. בריא ושמה בריא עדיף כשאין מוחזק, אבל כשיש מוחזק, הבריא לא יכול להוציא מהשמה. שואלת הגמרא על רבן גמליאל, איך זה יכול להיות? הרי על, רגע, על, כן, על רבן גמליאל, איך זה יכול להיות? רבן גמליאל הרי מאמין לאישה, למרות שזה בריא ושמה להוציא, והרי להלכה, בריא ושמה להוציא לא מועיל. אומרת הגמרא, פה יש לה מיגו. היא יכלה להגיד מוקת עץ אני. בגלל זה זה מועיל. דיברנו על זה שבפשטות נראה מהגמרא, אם מחברים את שתי הסוגיות בדף י"ג ובדף י"ב, נראה מהגמרא שזאת לא טענה בדעת רבן גמליאל. רבן גמליאל עצמו חולק ואומר, זאת אומרת, אומר שהאישה נאמנת גם כשאין לה מיגו. כי הוא באמת סובר שבריא ושמה מועיל להוציא. במובן הזה הוא לא סובר כמו שאנחנו פוסקים להלכה. הוא טוען שבריא ושמה מועיל להוציא, לכן גם לי מיגו אישה נאמנת. אנחנו, שאנחנו פוסקים להלכה שבריא ושמה לא מועיל להוציא, ומצד שני פוסקים כמו רבן גמליאל שהאישה נאמנת בוויכוח על הכתובה, אומרת הגמרא, את שיטת ההלכה אפשר ליישב בזה שיש פה מיגו. ואז יוצא שיש פה שלוש שיטות. רבן גמליאל סובר שהאישה נאמנת בין אם יש לה מיגו בין אם אין לה מיגו. רבי יהושע סובר שהאישה לא נאמנת, בין אם יש לה מיגו, בין אם אין לה מיגו. להלכה אנחנו פוסקים, האישה נאמנת כשיש לה מיגו, ולא נאמנת כשאין לה מיגו. בדיוק, זה רב נחמן. ברב נחמן הערתי על זה, שרב נחמן הוא דלא כמן. בעצם הוא יוצא לא כרבי יהושע ולא כרבן גמליאל, אבל, ועל זה כתבתי בטור לפני האחרון באתר שלי, מי שיצא לו לראות, הבאתי את הדבר הזה בתור דוגמה, לא, לא לפני האחרון, טור שעלה היום, טור האחרון.
יש לי סתם שאלה, לא, אולי
זה
לא
חשוב.
אתה התעלמת מיעקב בן אורי, כשיש לו שיטה נוספת בכל המערכת הזאת.
ביוחנן בן
אורי. ביוחנן בן אורי, כן. שאתה מצרף לזה רוב, במקום העניין של
מה, רוב בתולות נישאות? איזה רוב?
לא, הוא מדבר על רוב, על העניין של רוב העיר. שתי רובים.
לא, 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 לא. אל תכניס אותי בכלל לפרשיות האלה של השני רובים.
אבל הפרשיות האלה זה, אתה לקחת את שני הצדדים.
כי אלה שני הצדדים שנשארים בסופו של דבר למסקנה.
או רבי יהושע.
אלה שני הצדדים שנשארים למסקנה. אני לא נכנס עכשיו לטרי רובין, זה פרשייה בפני עצמה. אין טרי רובין ואין שום דבר, אף אחד לא ידוע בעיר כלום. אנחנו שואלים בסיטואציה מבודדת, מה הדין? אז יש שלוש הדעות שאמרתי כאן. בסדר? עזוב כרגע את ההסתעפויות האלה, כן. זה רק רקע לסוגיה שלנו, אני לא נכנס עכשיו ללמוד את פרק ראשון. אז אלה שלוש השיטות. זה כאשר האישה טוענת בריא והבעל טוען שמה. יותר מזה אמרתי שלאישה יש גם חזקת הגוף. ומשום מה נראה שקצת מתעלמים מהעניין הזה, אנחנו נחזור עוד לנושא הזה, זה כן עולה שם בפרק ראשון. חזקת הגוף עוד תעלה בהמשך, אבל בינתיים אני רק אומר, גם זה ישנו פה בתמונה, בינתיים אני עוזב את זה, אוקיי? אז יש לנו בעצם שלוש שיטות לגבי בריא ושם להוציא. מה קורה אם יהיה כאן בריא ובריא? בואו נעשה את החשבון קצת. נגיד שהבעל גם היה טוען בריא. איפה, באיזה סיטואציה זה קורה? בסיטואציה של המשנה שלנו, תחילת פרק שני. מה קורה במשנה שלנו? הרי במשנה בדף י"ב הוויכוח הוא בשאלה מה קרה לאישה. נאנסה, מוקת עץ, לפני האירוסין, אחרי האירוסין, הבעל לא יכול לדעת דבר כזה, אז ברור שהוא טוען שמע, נכון? שמע זה בריא ושמע. אצלנו מה הוויכוח במשנה? מה כתוב, מה היה כתוב בכתובה? הבעל יודע מה היה כתוב בכתובה בדיוק כמו האישה. אצלנו במשנה מדובר בבריא ובריא, לא בבריא ושמע. ועוד נגיע לסיפור הזה, אז איך זה מתיישב עם הגמרא שם? נדבר, אבל אצלנו במשנה פשוט מדובר על בריא ובריא. הבעל אומר, בכתובה היה כתוב מנה. אבל הוא לא יודע אם האישה הייתה בעולה או לא, כמובן, הוא לא יכול לדעת, אבל לא משנה, האישה אמרה לו את מה שאמרה, וזה מה שהיה כתוב בכתובה, זה הוא יודע. הוא טוען שזה, הרי אין לנו כתובה עכשיו, הוויכוח הוא מה היה כתוב בכתובה. עכשיו, בעניין הזה, המעמד של הבעל ושל האישה זה הם, שניהם יודעים את האמת. אז בעצם פה זה בריא ובריא. אז בואו נעשה רגע את החשבון רק קדימה, עוד נגיע לזה בסוגיה שלנו, אבל נעשה את החשבון קדימה, מה קורה בבריא ובריא לפי כל השיטות האלה? עד עכשיו דיברנו רק על בריא ושמע, בלי מיגו ועם מיגו, לרבן גמליאל ולרבי יהושע ולשיטת ההלכה. מה קורה כאשר יש בריא ובריא?
הוא מחזיק.
אז בבריא ובריא, כשיש מוחזק, ברגע שאין מיגו, אין על מה לדבר, נכון? אף אחד לא מוציא ממוחזק בטענת בריא, כשגם הוא מוחזק טוען בריא.
יש איזון מלא שם.
נכון, מוצאים החברו על הבריא, זה הכלל, מוצאים החברו על הבריא. אוקיי? אז לכן בבריא ובריא, כשאין מיגו, ברור שלא מועיל. בין לרבי יהושע, בין לרבן גמליאל, נכון? כל מה שרבן גמליאל אומר זה רק בבריא ושמע. מה קורה כשיש מיגו?
זה גם לא
יפה.
למה?
זה
יכול להפר את האיזון, אבל אני לא הוציא.
אז מה זה, מה אתם אומרים? מה
מיגו
להוציא, אבל משלום. מחלוקת תוספות ורמב"ן, בשאלה אם אומרים מיגו להוציא, נכון? אם זה בריא ובריא, ולאישה יש מיגו, בעצם היא באה להוציא מהבעל מכוח מיגו. תוספות אומר מיגו להוציא לא אמרינן, לכן זה לא יועיל לפי תוספות. הרמב"ן אומר מיגו להוציא מועיל, לכן לפי הרמב"ן זה כן יועיל, נכון? רק שאצלנו בסוגיה, במשנה שלנו, שזה מדובר בבריא ובריא, אין מיגו. למה אין מיגו? כי במשנה בדף י"ב, המשנה, האישה הרי טוענת מי שהרסתני נאנסתי. היא יכלה להגיד מוקת עץ, נכון? ולהיות מותרת לכהן. כאן הוויכוח הוא בשאלה מה היה כתוב בכתובה. איזה מיגו? איזה מיגו יכול להיות לה? מה מוקת עץ? איזה מוקת עץ? לא מדברים על מה היא. מדובר על השאלה מה היה כתוב בכתובה. אוקיי? לכן זה לא רלוונטי, אם היה כתוב הכתובה מנה, אם היא מוקת עץ או לא מוקת עץ, יתקבל מנה. נכון? אז פה אין מיגו. אבל שני הבדלים יש בין הסוגיה שלנו בתחילת פרק שני לבין הסוגיה בדף י' ב'. א', אצלנו זה בריא ובריא ושם זה בריא ושמע. ב', אצלנו אין לאישה מיגו. אוקיי? לכן אין בעיה, כשאין לאישה מיגו, ומדובר בבריא ובריא, בין לרבן גמליאל ובין לרבי יהושע, ודאי שהאישה לא נאמנת, זאת הרשע של המשנה שלנו, ועוד נסתבך עם זה אחר כך. אבל לכאורה הכל פשוט. אוקיי? אילו היה מיגו, בסיטואציה אחרת, לא חשוב, נגיד שהבעל טוען בריא על זה שהיא לא נאנסה מישהו הרס אותה, לא חשוב. הוא ראה אותה כל הזמן, טוען בריא. לא נאנסת בו כל הזמן מהאירוסים, בסדר? היפותטית. עכשיו, יש לה אישה מיגו, היא יכלה להגיד מוקת עץ אני. אז מה קורה שם? אז בבריא ובריא כשיש מיגו, זה מחלוקת תוספות ברמב"ן. האם אומרים מיגו להוציא או לא אומרים מיגו להוציא, בסדר? זאת התמונה, זאת התמונה עד כאן. עוד פעם, זה מחלוקת תוספות ורמב"ן כמובן בשיטת רבן גמליאל. כי בשיטת רבי יהושע, מיגו לא מועיל אפילו להוציא ממי שטוען שמע. אז אם המוחזק יטען בריא, ברור שהמיגו לא יצליח להוציא ממנו. זה לא תלוי מחלוקת תוספות ורמב"ן. תוספות ורמב"ן חולקים רק לפי ההלכה, שאנחנו פוסקים כרבן גמליאל או כרב נחמן, שהמיגו מועיל להוציא משמע. אוקיי? על זה אפשר לדון, כן, אבל מה יהיה אם הוא יגיד בריא? על זה ויכוח תוספות ורמב"ן, האם מיגו מועיל להוציא, אוקיי? אבל ברור שלפי רבי יהושע הדיון לא מתחיל, לפי רבי יהושע המיגו לא מועיל אפילו כשהמוחזק אומר שמע, אז אם המוחזק יגיד בריא, ודאי שהמיגו לא יועיל להוציא, אוקיי? טוב, זה סיכום התמונה עד כאן. עכשיו, המשנה שלנו עוברת, לדון במקרה של חזקת קרקעות. כן? אם שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה ממנו, שבזה מודה רבי יהושע. וראינו בשיעור הקודם, שלמסקנת הגמרא, בעצם רבי יהושע פה מודה לרבן גמליאל בוויכוח שלהם מדף י' ב'. לא בוויכוח על הרשע של המשנה שלנו. ברשע של המשנה שלנו אין ויכוח, זה מוסכם. כי הרשע של המשנה שלנו עוסקת בבריא ובריא בלי מיגו. בריא ובריא בלי מיגו, האישה לא נאמנת, זה מוסכם. אין ויכוח על זה, לא רבן גמליאל ולא רבי יהושע. המודה רבי יהושע בסיפה של המשנה שלנו מתייחס למחלוקת שלהם במשניות של הפרק הראשון. שתראו את רצף המשניות, בלי הגמרות באמצע שתמיד קוטעות את העניין, אז זה נראה יותר טבעי. יש משנה של מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע, עוד משנה של מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע, הערה, בבריא ובריא אין מחלוקת, ומודה רבי יהושע לרבן גמליאל במקרה של יש פשע עשר. אוקיי? אז זה, מבחינת רצף המשניות זה בסדר, רק כשרואים את זה בגמרא וזה פרקים שונים, פרק ראשון ופרק שני, אז זה נראה לנו איכשהו מה זה קשור, למה הסיפה של המשנה הזאת חוזרת לעסוק במשניות קודמות, אבל זה הרצף.
השר לא הביא דוגמה שכתובה כי הוא לא מצא?
נכון. למה הוא לא הביא דוגמה שכתובה כשהוא רוצה להודות בפשע השר? לכאורה כל ההידיינות היא בהידיינות על כתובה, כל מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע. אז למה לא מביאים ציור של כתובה? שהוא מודה בפשע עשר? מה? כן, אין ציור כזה, אוקיי? אין ציור כזה, איפה יהיה פשע עשר? מה? שהאישה היא זו שנותנת לבעל את הכוח לטבוע, איך זה קורה? מה שהיא יודעתה, היא רק מכוחו, רק היא מודה שהבעל היה נשוי לה? בלעדיה לא יודעים שהבעל היה נשוי? אין ציור כזה. נכון? אז לכן רבי יהושע בעצם מתכוון להודות על מקרה של כתובה, במקרה של האישה יש הפשע עשר. בהקשר של כתובה אין דבר כזה. אז הוא אומר בסדר, אז הוא אומר את זה על ציור אחר. אבל זה לא חשוב, כי הדיון הוא לא על כתובה ולא על קרקעות. הדיון הוא בשאלה האם מיגו או פשע עשר מועילים להוציא ממוחזק שטוען שמה. זה הדיון. לא אכפת לי אם זה כתובה או קרקעות, זה דיני טוען וניתן. אז בדיני טוען וניתן לא אכפת לי אם זה כתובה או קרקעות, אז הכלל הוא בעצם מודה רבי יהושע בפשע עשר שהוא כן מועיל. פשע עשר מועיל, לפחות כאשר המוחזק טוען שמע. מה קורה בפשע עשר כשהמוחזק טוען בריא? נראה עוד. אוקיי? אבל כרגע, כשהמוחזק טוען שמע, כשהמוחזק טוען שמע, ולאישה יש הפשע עשר, או למחזיק הקרקע, יש הפשע עשר, אז זה ודאי מועיל, ובזה מודה גם רבי יהושע.
אז הפשע עשר זה גם מיגו.
אולי, זה נדבר
עליו. מיגו
יותר חזק? מה?
פשע עשר יותר חזק
ממיגו? בפשטות כן, עובדה שרבי יהושע מודה, למרות שבמיגו הוא לא מסכים. למה הוא יותר חזק? זה הנושא שלנו.
הוא לא הסוג של מיגו?
נדבר, זה הנושא שלנו היום. אז זה סיכום העניין. עכשיו, אם באמת רבי יהושע חולק במיגו, מיגו לא מוגיל להוציא ממוחזק שטוען שמה, אבל בפשע עשר הוא מודה, זה אומר שפשע עשר יותר חזק, נכון? פשע עשר יותר חזק. עוד פעם, יכול להיות שאצל רבן גמליאל שגם מיגו מודה, אז לא תהיה איזה השלכה, גם מיגו מועיל, אז לא תהיה איזה השלכה, כי גם מיגו כבר מועיל, אז פשע עשר ודאי יועיל, לא יהיה הבדל. אבל לפחות ברבי יהושע אנחנו רואים שהוא סובר שמיגו לא מועיל, פשע עשר כן מועיל, אז רואים שפשע עשר יותר חזק. אם יהיה לזה השלכות להלכה או לא, תהיינו לזה השלכות גם להלכה, גם לרבן גמליאל. אבל אני אומר, לא חשוב, כרגע ברור מתוך הסוגיה שהפשע עשר מועיל, הוא יותר חזק ממיגו. עכשיו השאלה היא בעצם, למה? אז הגמרא שלנו בדף ט"ז, עמוד א', הגמרא אומרת, כן, היא בעצמה שואלת את זה, מיג דאי מיגו ואי מיגו, מה ישנה אי מיגו מאי מיגו? אם הפשע עשר זה סוג של מיגו, וגם זה סוג של, באומר, שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה ממנו, יכולתי כמובן להתכחש לזה שהשדה הייתה של אביך, ולכן בעצם זה סוג של מיגו. אז אם רבי יהושע חולק במיגו רגיל שלא מועיל להוציא מטוען שמה, למה במיגו הזה הוא לא חולק? למה פה הוא מודה? הרי זה מיגו וזה מיגו. אז כרגע לשאלותיכם הקודמות, מהגמרא פה נראה שפשע עשר זה סוג של מיגו. נכון? הגמרא עצמה אומרת. מה?
מה הטיעון של
הפשע עשר? לא הבנתי.
מה זה בדיוק?
פשע עשר זה כמו שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה ממנו. כי אני בעצם מיניתי אותך להיות מוחזק. רק מכוחי יודעים שאבא שלך היה המרקמה. אז כל הכוח שלך לטבוע בא ממני, אבל עוד נדבר על זה, אנחנו נגדיר את זה. בסדר? אז הגמרא, בעצם הניסוח שלה, הגמרא מניחה שאין הבדל בין פשע, או לא שאין הבדל, אלא ששניהם מיגו. וכיוון שכך, מי שלא מקבל את המיגו הראשון, למה שיקבל את המיגו השני? זה מה שהיא שואלת. אז אומרת הגמרא, הכה אין שור שחוט לפניך, הטעם הרי שור שחוט לפניך. ההבדל הוא שיש שור שחוט לפניך או לא. מה זאת אומרת שור שחוט לפניך? כן, ביטוי מטאפורי. מה זה אומר? אם יש שור שחוט לפניי, ועכשיו מתחיל ויכוח מי שחט את השור, זה מיגו, זה לא פשע עשר. למה? יכולתי להגיד שאני שחטתי אותו, אבל זה היה בצדק. בסדר? כי הוא איים על הרכוש שלי, לא יודע מה. כך אמרתי. יכולתי להגיד שבכלל לא אני שחטתי אותו, מה אתה רוצה? יש פה שור שחוט, כולם רואים. אבל אף אחד לא יודע אם אני שחטתי. אז אני מודה ששחטתי, רק אמרתי שעשיתי את זה בצדק. כי השור הזה איים לנגוח, לא יודע מה, תלה שלי. בסדר? אז הייתי צריך להתגונן, זרקתי את השור. בסדר? אז פה יש לי מיגו. יכולתי להגיד, בכלל לא אני שחטתי אותו, מה אתה רוצה ממני? אבל זה מיגו רגיל ולא פשע עשר, למה? כי יש פה שור שחוט. מה יקרה אם אין פה בכלל שור שחוט? אני בא לבן אדם ואני אומר לו, תשמע, השור שלך נשחט, דע לך, אתה לא יודע את זה, אבל השור שלך נשחט. אני שחטתי אותו. למה? כי הוא איים על התלה שלי, נכון?
זה פשע עשר.
זה פשע עשר, לא מיגו, למה? כי פה אין בכלל שור שחוט לפנינו. אני מקור המידע שיש בכלל איזשהו שור שנשחט פה. בלי שאני הייתי אומר משהו, אתה בכלל לא היית יודע על כל הסיפור, לא היית יודע לתבוע אותי, לא היית יודע שום דבר. זה נקרא פשע עשר. אומרת הגמרא, מיגו מהסוג הזה, שאנחנו קוראים לו פשע עשר, הוא יותר חזק ממיגו רגיל. גם רבי יהושע שבמיגו רגיל אומר שלא מועיל להוציא ממוחזק שטוען שמה, פשע עשר כן מועיל. זה ההסבר שהגמרא מציעה. עכשיו בואו ניכנס קצת יותר למשמעות של ההסבר הזה.
פשע עשר הוא... זה רק אם זה רק אם זה רק ממנו הוא ידע את זה, אבל אם למשל בא אחריו
מחלוקת רש"י ותוספות עוד רגע נראה
שבא מישהו אחר שלא קשור אליו אומר לו אחרי, זה כבר כאילו
אומר לו שהשור נשחט, לא אומר לו מי שחט. אז זה מחלוקת רש"י ותוספות, נראה את זה עוד מעט. אז הגמרא הסבירה פה את ההבדל בין מיגו לבין פשע עשר בפשטות, היא מניחה שגם זה מיגו, זה רק מיגו יותר חזק. כן, האינטואיציה אומרת שזה מיגו יותר חזק, אם אתה בכלל, כל התביעה שלך היא מכוחי. אבל אנחנו ננסה להגדיר יותר טוב מה בדיוק היתרון של פשע עשר על מיגו. אני רוצה לראות רגע את רש"י. תראו את רש"י, דיבור המתחיל אחה. אז רש"י אומר, אחה, גבי שדה, אין שור שחוט לפניך, שיעלה הלב בעליו לטבוע משחתו. כלומר, אם שתק זה, לא היו לו עוררים. אם אני הייתי שותק, אתה התובע, לא היית בכלל יודע לטבוע אותי. הלכך, אילב דדבר פשוט הוא שלקחה ממנו, לא היה אומר לו של אביך הייתה. הלכך, אמרינן מיגו. לכן מיגו כזה, באמת אומרים, זה מיגו מאוד חזק. כי זה מיגו שכל היכולת שלך לתבוע אותי מבוססת עליי. רק בגללי אתה יכול לתבוע אותי. כל התביעה שלך מבוססת עליי. אז זה מיגו הרבה יותר חזק.
מה
איפה
השם?
מה? איפה
השם?
מיגו מתחיל אחר.
למה אתה כמעט אחד לפני
האחרון. אבל גבי לא מצא לבטולים, זה לגבי הקרקע, נכון? בקרקע, אתה בכלל לא היית יודע לתבוע אם אני לא הייתי אומר שהקרקע הייתה של אביך. אבל לגבי הבטולים ששם זה מיגו רגיל, לא פשע עשר. למה זה רק מיגו רגיל ולא פשע עשר? כי בבטולים, שור שחוט לפניך, בטולים שלא מצא לה, הם הסיתוהו לבוא לבית דין. ואף על פי שיש לה להשיב טענה טובה מזו, בכלל להגיד מוקת עצני, לא אמרין על מיגו, דילמה לא אסקה הדעתה, אינמי ירומי קמי ארמה. אומר רשי, במצב שבו השור שחוט לפניי, אז יש פה מיגו, זה לא פשע עשר. מיגו כזה רבי יהושע בכלל לא אומר. זה מיגו חלש. למה? כי בכלל, אולי היא בכלל לא חשבה על הטענה היותר טובה, או שאולי היא מערימה, ובעצם אומרת, אומרת את הטענה החלשה כדי שיאמינו לה במיגו. בדיוק שתי קושיות שפגשנו אותן כבר כשלמדנו על מיגו. נכון? הקושיה הראשונה זה הקושיה של נתיבות ששאל איך יש מיגו לאמרצים. הרי המארץ לא יודע שהטענה, יש טענה אחרת יותר טובה. אז איך אתה מאמין לו בטענה החלשה? כי אם הוא היה רוצה לשקר, היה טוען את הטענה, הוא לא טען אותה כי הוא לא יודע עליה. נכון? אז אמרנו שאין המארץ לפני בית דין כי אנשים מבררים. צריכים להתייעץ לפני שמגיעים לבית דין, נכון? זה מה שענינו שם. רשי אומר, אצל רבי יהושע, למה רבי יהושע חולק על רבן גמליאל ואומר שמיגו לא מועיל להוציא? בגלל הטענה של הנתיבות. אולי הוא לא חשב על הטענה הטובה יותר? לך תדע, אולי כן, אולי לא. אתה לא יכול להוציא מזה ראיה. טענה אחרת זה קושייה שעסקנו בה בסוף השיעור השני על מיגו. שאמרתי שמיגו בעצם קוראת את הענף שעליו הוא יושב. כי ברגע שאתה נותן לבן אדם נאמנות בטענה החלשה מכוח המיגו שיש לו, יכול להיות ש... אז הטענה הזאת היא כבר לא חלשה. כי הם מאמינים לה במיגו. אז עכשיו כשהבן אדם אומר, תראו, למה בחרתי בטענה הזאת? הרי היא חלשה. אם הייתי רוצה לשקר, הייתי בוחר בטענה ההיא. פתאום, בחרת בטענה הזאת כי ידעת שיש מיגו. והטענה הזאת היא לא חלשה.
אבל זה עדיין עוזר לו. זה לא... הוא לא מרוויח יותר מהטענה החזקה.
הוא גם לא מפסיד.
נכון.
בסדר, אז אין מיגו. שתי טענות שקולות, אז מה אתה רוצה להגיד? בגלל שטענת את זאת ולא את זאת, אז לכן אתה נאמן. שתי טענות שקולות. הסברנו את זה שם, אבל אני אומר, זאת הייתה הקושייה השנייה ששאלנו. היינו עם מימי ששואל את זה ועוד. אז רשי אומר שזה גוף מה שמפריע לרבי יהושע, ולכן רבי יהושע אומר שמיגו לא מועיל להוציא. או בגלל שהבן אדם לא חשב על הטענה האלטרנטיבית, או בגלל שהבן אדם מערים והוא טוען את הטענה החלשה כדי שיאמינו לו במיגו. שני קשיים שיש בלוגיקה של המיגו. זה מה שרשי כותב כאן. עכשיו תשימו לב, זה חידוש גדול. אם הייתי צריך להסביר במה רבי יהושע חולק על רבן גמליאל. למה הוא טוען שבריא לא מועיל להוציא במיגו ממוחזק שטוען שם? אני הייתי אומר, אולי הוא סובר שמיגו להוציא, לא אמרינה. הוא אומר שגם להוציא ממוחזק שטוען שם, זה נקרא להוציא. אז מיגו להוציא, לא אמרינה. רשי מאוד מרחיק לכת. רשי טוען שרבי יהושע לא מקבל את הלוגיקה של מיגו. טיפלת
בכלל את כל המיגו.
נכון. לפי רשי, רבי יהושע לא מכיר בקיומו של מיגו. הוא טוען שמיגו, ככה נראה. הוא אומר, הקושיות שהוא מביא כאן, זה קושיות על הרעיון של מיגו. זה לא שאלה ספציפית פה, כי יש פה מיגו להוציא, כי הוא מוחזק. בכלל לא קשור לזה. הוא אומר, הרעיון של מיגו לא מקובל על רבי יהושע. כי המיגו לא הגיוני.
פשע עשר,
מיגו, רגע. מיגו, אני מדבר על מיגו, לא על פשע עשר. אז רשי אומר, אז מיגו לפי רבי יהושע אין בכלל, אוקיי? אבל מה יש לו כן? למה הוא מודה בפשע עשר? כי בפשע עשר יש לו את זה. למה יש לו את זה? כן, אבל מה הרעיון? מה זה אין שור שחוט?
הרעיון שהוא לא יכול היה לדעת על
זה. אפשר להגיד כמה דברים, מה הרעיון. אפשר היה להגיד שזה מיגו יותר חזק.
נכון.
אתה שואל אותי, הרי במיגו ההוא, אולי בכלל לא הייתי חושב על טענה אלטרנטיבית. לחשוב על לשתוק ודאי שחשבתי. אז זה לא צריך להיות מתוחכם. שלא לבוא ולהגיד שהשדה הזאת הייתה של אבא שלו, זה כל אחד מבין. לטעון טענה משפטית אחרת שהיא תהיה יותר חזקה, אתה צריך להיות משפטן, אתה צריך להבין. אבל פה, פשוט לא לשתוק ולא לראות לעצמך ברגל, אין פה את השאלה של אולי לא חשבתי על טענה אלטרנטיבית. ואז יכול להיות שלפי, גם להערים לא כדאי פה, כי להערים ולהסתבך, אז אל תטען כלום ולא יתעורר בכלל בעיה, לכן גם טענת ההרמה לא עולה כאן. אז בעצם מרשי כאן היה מקום להגיד שבעצם רשי תופס את הפשע עשר בתור מיגו. פשע עשר זה מיגו. רק הקשיים שרבי יהושע מוצא בלוגיקה של המיגו במצב הרגיל, כשיש שורש החוט לפניך, לא קיימים כשאין שורש החוט לפניך. בפשע עשר.
זה דבר שלפי רשי, הפשע עשר זה זכות השתיקה.
מה? זה לא זכות השתיקה, זה כוח השתיקה.
כוח השתיקה.
זכות השתיקה זה משהו אחר לגמרי.
כוח השתיקה.
כן. הכוח לשתוק נותן לי כוח בעצם להיות נאמן.
זה בעצם כל הפשע עשר.
אז עכשיו, מה שבעצם...
זאת טענה חזקה.
מה שבעצם...
זה בכלל טענה. לא, השתיקה זה טענה.
כן, היא לא טענה, הדיון לא היה מתעורר בכלל, לא הייתי צריך לטעון כלום. אז הטענה של רשי היא טענה מאוד מרחיקת לכת. זאת אומרת, הוא אומר, קודם כל, מיגו זה מה לי לשקר. זאת ההנחה הראשונה שלו, נכון? כי נגד כוח טענה, שתי הקושיות של רשי על מנגנון המיגו לא קיימות. נכון? לא חשבתי על טענה אלטרנטיבית, זה לא רלוונטי. כוח טענה זה פורמלי, זה לא, לא קשור, זה לא הרעיון של מה לי לשקר, שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר, נכון? קושיות של רשי מניחות שמיגו זה מה לי לשקר. דבר שני, רשי אומר, רבי יהושע לא מקבל את הרעיון של מה לי לשקר. אין אצל רבי יהושע מיגו, בכלל בשס, בכלל בהלכה, לא ספציפית פה, לא בגלל להוציא או משהו, אין דבר כזה. זה רק רשי אומר, ברבי יהושע עצמו אפשר היה להגיד יום אחרת. אבל רשי טוען שאין דבר כזה מיגו לפי רבי יהושע. זה דבר שני. דבר שלישי, למה פשע עשר יש לרבי יהושע? מה היתרון היחסי של פשע עשר על מיגו? כי הרעיון של המלי לשקר כשהוא מופיע בפשע עשר לא קשות עליו שתי הקושיות שקשות על מיגו. זאת אומרת, רשי תופס את הפשע עשר גם בתור מלי לשקר. רק זה מלי לשקר כזה שעליו לא קשות שתי הקושיות שקשות על מיגו. שימו לב, הרבה דברים למדנו מהרשי הזה. נראה תמים, אבל יש פה המון דברים, על כל אחד מהם אפשר להתווכח. אפשר להתווכח על זה שמיגו זה מה לי לשקר. יש פה גם כוח טענה, ורשי נראה שלא. או לפחות, אתה חייב להגיע גם למה לי לשקר. לא בטוח מה בדיוק רשי אומר. זה הנחה ראשונה. הנחה שנייה, רבי יהושע חולק לגמרי על הרעיון של מיגו. אין לו פשע, אין לו מה לי לשקר. כי זה לא הגיוני, כי אולי הוא מערים, כי אולי הוא לא חשב. יש לו קושיות על הלוגיקה של המיגו, של מה לי לשקר. גם את זה אפשר לחלוק. יכול להיות שרבי יהושע רק ספציפית פה, טוען שהמיגו לא מועיל להוציא ממוחזק, שטוען שמה. הוא לא כופר בלוגיקה של מיגו, באופן כללי. הוא רק אומר, המיגו לא מועיל בסיטואציה הזאת, כי זה מיגו להוציא. למשל, לפי התוספות לפחות אפשר להגיד, לפי הרמב"ן באמת יותר קשה. כי לפי הרמב"ן מיגו להוציא כן מועיל. אז אם רבי יהושע היה מקבל את הרעיון של מיגו, הייתי מצפה שהוא יועיל פה להוציא. נכון? אז לפי הרמב"ן יכול להיות שבהחלט אפשר להבין למה רשי נזקק להגיד שלרבי יהושע אין בכלל את דין מיגו. אבל לפי תוספות שמיגו להוציא לא אמרינן, היה אפשר להגיד שרבי יהושע חולק על רבן גמליאל רק בגלל שזה בא להוציא. הוא לא חולק עקרונית על הרעיון של מיגו. אבל רשי הולך לא כך.
אפשר לפרש שהרמב"ן כאילו מגדיר מיגו רק מפה שיצא? אמרת שלפי הרמב"ן צריך לפרש אותו...
את רבי יהושע.
כן, את רבי יהושע כביכול כזה הגדרה של מיגו.
שהוא חולק על הרעיון של מיגו בכלל. הוא לא מקבל את הרעיון של מיגו.
שזה בכלל לא מיגו, שאני פה...
אין דבר כזה מיגו, לפי רבי יהושע. זה לא הגיוני מיגו. יש לו קושיות על ההיגיון של מיגו. פשע עשר יש. למה? פשע עשר זה המיגו היחיד שיש.
שהרמב"ן אומר שמיגו זה להוציא, אז
הוא
מדבר על הפשע עשר.
לא, אבל זה ברבי יהושע. הרמב"ן מדבר להלכה ברבן גמליאל. אנחנו פוסקים להלכה ברבן גמליאל. פה כל הדיון זה ברבי יהושע. כי מודה רבי יהושע, המשנה אומרת שמודה רבי יהושע, אנחנו עוסקים רק בשיטת רבי יהושע, צריך להיזהר פה, לא להרבב. כל הדיונים שאמרנו קודם, הכל נשאר נכון, לא קשור, זה להלכה. אבל פה, בשיטת רבי יהושע, שמיגו לא מועיל, הפשע עשר כן מועיל. זה החידוש השלישי של רשי, שהפשע עשר גם הוא סוג של מיגו. אבל הוא סוג כזה של מיגו, ששתי הקושיות על המיגו של המיגו לא קשות עליו. אוקיי? ולכן רבי יהושע מקבל אותו. או במילים אחרות, אצל רבי יהושע, המיגו היחידי שיש זה רק פשע עשר. אין הבדל בין פשע עשר למיגו לפי רבי יהושע. יש בעולם רק פשע עשר, אין דבר כזה מיגו. זאת אומרת, הוא לא עובד לפי רבי יהושע. זה מה שיוצא בשיטת רשי. עוד רואים ברשי, שרשי תופס מה זה פשע עשר. פשע עשר זה מצב שבו בלי שאני הייתי מדבר, אתה לא יכולת בכלל לבוא ולתבוע אותי. נכון? במילים אחרות זה מיגו דיבה איש עתיק. זה מיגו שיכולתי לשתוק. מיגו דיבה איש עתיק. זה נקרא פשע שר לפי רש"י. בסדר? עוד מעט נראה שהתוספות חולק על רש"י
בעניין. אני עוררתי פה את כל
האמרה שלי, עוררתי פה את כל
המערכת. בלעדיי לא היית יודע שהשדה הזאת הייתה של אבא שלך. עושים פה איזושהי הוקימתה. ההוקימתה היא שהבן אדם בעצמו לא יודע שהשדה הייתה של אבא שלו. רק בגלל שאני אמרתי לו הוא יודע את זה, ועכשיו הוא בא ותובע אותי. אוקיי? זאת הוקימתה, באופן עקרוני אפשר היה להבין לא כך. הוא יודע שהשדה של אבא שלו. נכון שאני יכולתי להכחיש ולהגיד לא היו דברים מעולם, והייתי זוכה, אין בעיה. אבל אי אפשר להגיד שהתביעה שלו מבוססת על הדיבור שלי. רש"י עושה פה הוקימתה.
קשה להגיד את הדבר הזה, כיוון שאז הוא יכול היה להביא עדים, או מה?
הוא לא יכול להביא עדים, אין לו עדים. אם היה לו עדים אז לא עשינו כלום. אין לו עדים. בשביל המשנה אומרת בסוף, ואם היו עדים שהייתה של אביו, אז אין פשע עשה. בסדר? אבל אנחנו מדברים כשאין עדים.
באמת מדובר שהוא מודה, שהנתבן מודה שהוא לא ידע שזה היה
של אבא
שלו.
שהתובע
מודה שהוא לא ידע שזה
של אבא שלו. זה מודה, הוא לא ידע. עובדה שהוא לא ידע.
אם הוא טוען שכן ידע,
כן ידע. זכות השתיקה. הוא טוען שהוא, מכוח מה הוא בא לתבוע? הוא בא לתבוע רק אחרי שאני אמרתי שזה היה של אבא שלו.
ואם הוא טען שהוא ידע
את זה לפני? לא יודע עד כמה זה יהיה משמעותי. אם אתה לא טבעת מעצמך, אלא רק אחרי שאני באתי ואמרתי זה של אבא שלך, אז ההנחה היא שכנראה לא ידעת. אחרת היית טובע בלי ש... לפני שהגעתי אני והכשלתי את עצמי, או יריתי לעצמי ברגל.
כל אחד יבוא
להודות. מה?
כל אחד יבוא להודות לפני
שאני אצלי. בסדר, יכול להיות. בדרך כלל לבן אדם יש עדים, אז הוא לא צריך את ההודעות שלך.
לא נדבר לדין,
נניח שהוא בא לבית... או
שטר, או... שבאיזשהו מקום זה היה של, של, שלו. קצה קול. אבל עוד אין עדים.
אז הוא בן אדם מכוח הקול. עוד פעם, זה לא פשע עשר לפי רש"י. כי הבן אדם יכול לתבוע בלי הדיבור שלי. לפי רש"י, ההגדרה של פשע עשר, זה כל האפשרות שלך לתבוע באה ממני. צריך להבין. תחשבו, אני אקדים קצת. שיטת התוספות היא לא כזאת. שיטת התוספות היא שפשע עשר זה גם כאשר אתה יודע שזה היה של אבא שלך. ואתה בא ותובע ממני, ואתה אומר, זה היה של אבא שלי וזה עכשיו שלי, ומה אתה עושה בקרקע? ואני אומר, זה היה של אבא שלך ולקחתי את זה ממנו. לפי תוספות זה פשע עשר. למרות שהבן אדם ידע לתבוע גם בלעדיי. נגדיר עוד מעט למה זה פשע עשר, אבל זה לפי תוספות גם פשע עשר. לפי רש"י דבר כזה הוא מיגו רגיל. זה לא פשע עשר. כי מה קורה במצב הזה? במצב הזה יש לי אופציה לשתוק?
לא.
במצב של תוספות. בא בן אדם יודע זה היה של אבא שלו, ומה אתה עושה בקרקע? זה היה של אבא שלי.
לא, הוא צריך להגיד לא היו דברים מעולם.
נכון. הוא חייב להגיד או לא היו דברים מעולם, או שזה היה של אבא שלך ולקחתי ממנו, אתה חייב להגיב, כמו שראינו ברמב"ם, הלכות טוען ונטען. כשמישהו תובע אותי, בית דין לא מסתפקים בלהגיד הוא שקרן ואני הולך הביתה. תגיד, פרט את טענתך. תגיד, מה בדיוק קרה פה? לאדם של אבא שלו, אבל לקחת ממנו, אתה חייב לענות. לכן לפי תוספות, הפשע עשר זה לא מיגו דאיבעי שתיק. כי זאת סיטואציה שאין לך את האופציה לשתוק. אצל רש"י מדובר בסיטואציה הרבה יותר חזקה. אני בכלל יכולתי לשתוק ולא היה מתנהל משפט. לפי תוספות המשפט מתנהל בכל מקרה. רק יכולתי לנפנף אותך. בסדר? זה נקרא פשע עשר. לפי רש"י פשע עשר זה רק במקום שזה מאוד חזק. הציור של תוספות לפי רש"י זה מיגו, זה לא פשע עשר. בסדר? זה... אוקיי. אז עכשיו אני חוזר לשיטת רש"י, רק הקדמתי כדי לחדד את שיטת רש"י. אני חוזר לרש"י. אז ברש"י, פשע עשר זה מיגו דאיבעי שתיק. אין בכלל תביעה בלעדיי. ורבי יהושע מקבל את המיגו היחידי שרבי יהושע מקבל זה הפשע עשר, כי עליו אין את הקושיות שיש לרש"י על המיגו. ובאמת רש"י במשנה, תראו את רש"י במשנה, בסוף המשנה, שהפשע עשר, זה בתחילת העמוד, זה אינו יודע שהייתה של אביו, אלא על פיו של זה. ומה שעשה, ראיתי. בסדר? זאת אומרת, כל מה שאתה יודע שזה היה של אבא שלך, זה רק בזכותי. על זה תוספות חולק. אבל רש"י הולך לשיטתו, כמו שראינו ברש"י הקודם, גם ברש"י למשנה אומר אותו דבר. שיטת רש"י, וככה ראשונים גם מביאים בשמו. שיטת רש"י זה שהפשע עשר, זה רק מתי שהיכולת שלך לתבוע מבוססת על מה שאני אמרתי. אבל אם אני הייתי שותק, לא הייתה פה תביעה בכלל. לא שהייתי יוצא זכאי, זה תוספות. אלא בכלל לא הייתה תביעה אם אני הייתי שותק. בסדר? זה מיגו דאיבעי שתיק. זה הפשע עשר לפי רש"י. עכשיו צריך להבין עוד הערה. לפי רש"י, במשנה, כשמודה רבי יהושע באומר שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה ממנו, הוא מתייחס הרי למשנה בדף י"ב, נכון? מחלוקת רבי יהושע ורבן גמליאל במשנה בדף י"ב, שזה על מיגו, לפשע עשר, רבי יהושע מודה שזה מועיל. איך מדובר פה? התובע טוען שמה או המרקמה, כן? במקרה הזה אגב שימו לב, המוחזק הוא התובע. שמים לב? זה פתולוגיה של קרקעות.
בגלל שומר את הקרקע.
נכון, כי המוחזקות בקרקע זה המרקמה, לא מי שיושב פיזית על הקרקע. לכן בקרקעות, להבדיל מממון רגיל, יכול להיות מצב שהתובע הוא המוחזק. אם אני יושב בקרקע, הוא תובע אותי, עוף מהקרקע שלי, אבל התובע הוא המוחזק, לא הנתבע. בדרך כלל במטלטלין, המוחזק הוא הנתבע. פה זה לא ככה. התובע זה המוחזק, זה המרקמה. אוקיי? עכשיו, אז עכשיו, מאיפה אני יודע שהוא אומר שם? אולי הוא ידע שזה של אבא שלו, ואז הוא בכלל טוען בריא. ואז מה הדמיון למשנה בדף י' ב' שאתה אומר שמודה רבי יהושע?
אז לא, התובע הוא המוחזק. התובע הוא מוחזק, והוא רוצה לנפנף את השני שתובע ממנו.
לא.
מה זה השני שתובע?
הוא בא לשבוע ממנו את השדה.
אתה יושב בקרקע, ואני בא ואני אומר, מה אתה עושה בקרקע שלי? היא הייתה של אבא שלי.
נו.
ואז אתה עונה לי, נכון, היא הייתה של אבא שלך, אבל לקחתי ממנו. אוקיי? עכשיו, אני תובע אותך, השאלה אם אני ידעתי שזה היה של אבא שלי או לא. רשי אומר, לא. כל התביעה שלי אותך זה רק בגלל שאתה אמרת שהשדה הייתה של אבא שלי. הייתה של אבא שלי, אז מה אתה עושה פה? זאת אומרת, קנית, תוכיח שקנית. בסדר? אני עכשיו תוקף אותך מכוח מה שאתה אמרת. זה שיטת רשי. עכשיו אני שואל, מאיפה הגמרא, הרי במשנה כתוב שרבי יהושע מודה בציור הזה, זאת אומרת, הציור הזה הוא כמו הציור של דף י"ב, למעט זה שפה זה פשע עשר ולא מיגו, נכון? אבל זה לא נכון. בציור בדף י"ב, בעל טוען שמה. פה המוחזק, שמקביל לבעל שם, כי המוחזק זה אמר הקמה, הוא טוען שמה, מי אמר לך? אולי הוא טוען בריא. מי אמר לך שמדובר שהוא טוען שמה? למה להניח שזה אותו מקרה?
לפי רשי רק הוא טוען שמה זה.
נכון? לפי רשי זה מובן. כי לפי רשי, אחרת זה לא היה פשע עשר. מדובר פה בסיטואציה שהבן אדם שטובע בעצמו לא יודע שזה היה של אבא שלו.
אז הוא שמה בהגדרה.
אז הוא בעצם בהגדרה טוען שמה. הוא נהיה בריא רק בגלל שאני גיליתי לו זה של אבא שלו, אבל זה לא נחשב טענת בריא, זה נחשב טענת שמה. אוקיי? לפי רשי יותר מזה, הפשע עשר באופן מהותי תמיד פועל נגד שמה. אין דבר כזה פשע עשר נגד טענת בריא. כי אם זה נגד טענת בריא, אז זה לא פשע עשר. פשע עשר תמיד פועל נגד טענת שמה. אוקיי?
אם הוא יודע מה
בריא,
רשי מניח שמדובר פה בפשע עשר,
הגמרא אומרת, המשנה אומרת. המשנה אומרת שמדובר בפשע עשר.
לא, אבל רש"י מגדיר פשע עשר בצורה מסוימת, ואז הוא אומר, אז אתה שואל, מי אמר לך שזה המקרה? כי אחרת זה לא היה פשע עשר, אולי לא נסביר את זה כפשע עשר.
אני אציג את זה הפוך, ואז יישמע פחות מצחיק. רש"י בעצם אומר כך, אני קורא את המשנה כפשוטה, בוא ניקח כמו תוספות, בסדר? אז לא, הוא בא ביוזמת עצמו. האם הוא בא ביוזמת עצמו, אז מה המקום לדמות את זה למשנה בדף י"ב? אני מקשה עכשיו, בשם רשי אני מקשה על תוספות. אתם תוספות, איך אתם יודעים, איך לשיטתכם קוראים את המשנה? מאיפה המשנה יודעת שפה מדובר שהמוחזק טוען שמה, שזה המקרה של דף י"ב? רבי יהושע הרי אמור להודות על אותו מקרה, רק שבמקום מיגו יש פשע עשר. אז אותו מקרה אמור להיות. פה זה בריא ובריא, מי אמר לך זה בריא ושמה? אומר רשי, הנה ההוכחה שאני צודק. חייב להיות שכנראה המשנה מבינה שאם מדובר בפשע עשר, אז ברור שהוא כנראה לא יודע, הוא טוען שמה. ואז באמת נכון, מדמים את זה למשנה בדף י"ב. זאת הראיה של רש"י שהגדרת הפשע עשר זה תמיד מצב שאתה לא יודע לתבוע בלעדיי. כי אם זה היה אחרת, אז אי אפשר היה להבין למה, איך המשנה מדברת באותו ציור.
אם אתה
זכות
אבל
מתפצח
לתרץ את זה, אז
משה חוזרת על רש"י. זה תמיד שאלה, אבל אני אומר... אני עוד לא יודע איך תוספות מתרץ את זה, אבל קודם כל רשי. רשי אומר לפי תוספות אי אפשר לקרוא את המשנה.
אבל הטיעון של רשי מסתמך על זה שבדעות תוספות אין תירוץ. כי אם לתוספות יש תירוץ, אז רשי מפרש בצורה רנדומלית דווקא בצורה.
לא. לפי זה, זה תמיד ככה. שאתה מקשה, הרמב״ם מקשה על הרשב״ם. בסדר? לרשב״ם ברור שיש תירוץ, אז למה הרמב״ם בחר בשיטתו? הרי גם לרשב״ם יש תירוץ, ובשיעור אנחנו בדרך כלל אומרים מה הרשב״ם מתרץ ומה הרמב״ם מתרץ. הרמב״ם לא מקבל את התירוץ של הרשב״ם.
לא, יש פירוש של רש"י שהוא שרירותי.
לא, אין בעיה.
לא, רש"י לוקח מקרה ואומר בהכרח זה זה.
לא, אז אני מסביר, אני חוזר שוב, לא. לפי מה שאתה אומר לא יכול להיות בכלל ויכוח בין הראשונים. כי כל אחד, מה זאת אומרת, הרי אתה מניח של השני יש תירוץ, אבל יש לו תירוץ, אז למה אתה מקשה עליו? למה אתה בוחר את שיטתך? הרי גם שיטתו יש לו תירוץ. הנקודה היא שהתירוץ שלו אני לא מקבל. נראה לי לא סביר. כשתוספות יצרת את התירוץ שלו, אז תוספות כמובן יגיד שזה התירוץ סביר בעיניו, אבל רש"י כנראה מבין שהתירוץ הזה לא סביר. ממילא חייבים להגיד שהמשנה עוסקת כשהתובע לא יודע שזה של אבא שלו. אז כנראה שהפשע עשה, זאת ההגדרה. בסדר? ככה צריך לגלגל את העניין לפי רש"י. ולפי תוספות נסתר באמת להבין איך הוא קורא את המשנה, זה יהיה קושי על שיטת התוספות. בסדר? אגב, שיטת התוספות היא שיטת רוב הראשונים. זאת אומרת, שיטת רש"י זה שיטת מיעוט, אבל עכשיו, במשנה עצמה, תסתכלו לשון המשנה. מה כתוב בלשון המשנה? לא כתוב בכלל שהבן אדם טבע אותו.
נכון, ואומר לחברו.
ואומר לחברו, שדה זו של אביך הייתה, הוא לקחתיה ממנו. נראה שאני פותח את הדיון, לא הוא. אני אומר, שדה זו הייתה של אבא שלך, ולקחתי ממנו. עכשיו אתה נזכר, אתה אומר, רגע, אז תוכיח שלקחת, מי אמר לך? נכון? זאת אומרת, בניסוח של המשנה, גם נראה כמו רש"י. שפשט המשנה הוא כמו רש"י. אוקיי? תוספות תצטרך כנראה להגיד שהמשנה מקצרת. הכוונה, ברור שהוא טבע וזה, לא צריך להגיד את כל ההשתלשלות. באים רק להסביר מה זה פשע עשר. פשע עשר זה כשאני מודה שזה של אבא שלך ולקחתי ממנו. בלי להגיד את כל ההקדמה שהוא טבע אותו והוא הגיע לבית דין והוא אמר, הכל זה קיים שם, אבל קיצרו את הדרך. זה לפי תוספות. לפי רש"י, הניסוח של המשנה הוא מדוקדק. המשנה מדייקת, היא אומרת, אני פתחתי את הדיון, הוא לא פתח את הדיון, הוא לא יודע לפתח את הדיון בלעדיי. אוקיי?
לא, אפשר לקרוא את זה כמו
תוספות.
אפשר לקרוא את זה בצורה שכאילו זה חתוב.
נכון, אמרתי. הסברתי עכשיו.
לא, זה כאילו, מההתחלה של זה, האישה שנתרמלה או שנתרגשה, היא יום התכונה לסעדתי ואומר לא, ואז יש כאילו חילוק...
אם יש עדים אז נאמנת.
כן, ואז זה מודה רבי יהושע ואומר לחברו מה הוא אמר אחרי שהוא טבע אותו.
כן, אבל זה לא התביעה הזו, זה מקרה אחר, זה עוד יותר מוזר. אם לא ממשיך את המקרה הקודם, אני מבין. אם האישה הייתה אומרת, אז מודה רבי יהושע. אבל אתה לא מדבר על הרישה בכלל, אתה מדבר על קרקעות, לא על כתובה. לפחות הייתי מצפה שתצייר את המקרה. הרי זה מקרה חדש, זה מקרה שגם המשניות הקודמות לא מדברות עליו. זה מקרה אחר לגמרי.
אבל עדיין אפשר, עדיין.
כן, אני אומר, אמרתי את זה. אפשר להגיד את זה לפי תוספות, אבל זה דחוק. פשט המשנה, אני חושב, הוא בהחלט כמו רש"י דווקא. ככה נדמה לי. הראשונים, רוב הראשונים, כן,
זה
מהלך.
הוא
איחד את הרישה. אין מה לאחד, זה שני מקרים שונים.
לא, מתוך זה, כאילו מתוך הרישה אפשר להבין.
כן, אבל הרישה זה מקרה אחר, אז זה מוזר. אתה יכול להגיד, קיצרו, לא בגלל הרישה. קיצרו, היה דין ודברים, אני לא צריך לפרט לך את כל הדין ודברים. גם לא אמרתי איך קראו לתובע ואיך קראו לנתבע. אני מסביר לך רק את הנקודה שבה תראה מה זה פשע עשה. איפה רבי יהושע מודה? לא נורא, לא נורא, אני אומר, הפשט הפשוט זה כמו רש"י, אבל זה לא, ממש לא נורא. זאת אומרת, גם בשיטת התוספות אפשר לקרוא את זה. אז זאת בעצם שיטת רש"י, במה זה פשע עשר ובהסבר דעת רבי יהושע. בסדר? אולי עוד הערה. צריך, לפי רש"י, שהמיגו זה מיגו דאיבה איש עתיק, אז... זה אפילו לא לגמרי מיגו במובן הרגיל, כי מיגו פירושו יכולתי לטעון טענה אחרת ולזכות. פה יכולתי לא לטעון, לא לטעון טענה אחרת. הדיון לא היה נפתח.
למה? הטענה
שלכם לא הייתה תביעה בכלל. אם הייתי שותק לפירה שלא הייתה תביעה בכלל, לא היינו מגיעים לבית דין. אז זה לא שהייתי טוען טענה אחרת. כל ההשתלשלות של המשפט הזה זה בגלל שאני פתחתי את הפה. אז זה לא מיגו במובן הרגיל, שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר. אבל זה כן נכון שיש פה את סברת מה לי לשקר. זאת אומרת שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי שותק. את הלוגיקה של מיגו קיימת גם פה. אבל זה לא מיגו במובן הרגיל, שהטענה האלטרנטיבית יכלה לזכות אותי, ואני בחרתי בטענה חלשה. פה הטענה האלטרנטיבית היא לא טענה בכלל, פשוט יכולתי לשתוק, לא היה מתנהל משפט, ולא הייתי צריך לטעון כלום. זה לא שאני מעביר כוח מטענה חלשה לטענה חזקה, טענה חלשה והכהן החשמל וכל הדיון שם, זה לא קשור, אני לא מעביר כוח משום דבר לשום דבר. שם לא היה לי כוח, פשוט לא היה דיון. בסדר? רגע, לפי תוספות נגיע עוד מעט. אז זה לפי רש"י אני מדבר, בסדר? עכשיו, אז זאת שיטת רש"י. בשיטת התוספות, אז תראו את תוספות דיבור המתחיל הוא מודה, על המשנה בסוף עמוד א'. הוא מודה רבי יהושע באומר שדה זו דנאמן. מתוך פירוש הקונטרס משמע. בסדר?
איפה? דיבור מתחיל?
דיבור מתחיל הוא מודה רבי יהושע. על המשנה.
כן, כן.
בסוף העמוד.
בסוף העמוד
מודה? כן, בסוף העמוד ב'. בסוף עמוד ב', כן, העמוד הראשון של הסוגיה. מתוך פירוש הקונטרס משמע, דווקא כשאין עלה טובו, ונאמן במיגו דיבה איש עתיק.
אה,
אבל אם טובו אינו נאמן, נכון? ראינו ברש"י שהפשע עשר הוא בעצם מגודי באיש עתיק. זה ההגדרה של פשע עשר. ואני מתרגם שוב, מגודי באיש עתיק פירוש הדבר שיכולתי לשתוק. מה זאת אומרת, מתי אתה יכול לשתוק? רק מתי שאין תביעה. אין דרך לשתוק כשיש תביעה, לא משנה כמה חלשה תהיה התביעה, אתה תמיד חייב לענות. לכן כשאמרתי מגודי באיש עתיק, פירוש הדבר, אין תביעה בלעדיי. אופציה לשתוק קיימת רק כשאין תביעה. אין אופציה לשתוק מול תביעה. כן. אז זה שיטת רש"י. אבל אם טובו אינו נאמן, ואינו נראה. דאקטני סייפה, ואם יש עדים וכולי, משמע דדווקא אם יש עדים שהייתה של אביו ואינו נאמן. אבל אם אין עדים, אף על גב דעלה טובו נאמן. מי גודי בי אמר לו, הייתה של אביך מעולם. מדלון הקט, אם טובו אינו נאמן. מה הראיה? מה?
זה מה שונה
ממיגו אחר. מה הראיה של תוספות נגד רש"י?
העדים, יש עדים.
עכשיו מה? מה הראיה?
שאם יש עדים אז הייתה תביעה. זה בכלל הייתה תביעה מאוד.
אז מה? אם יש עדים אז באמת אין פשע עשר. המשנה בסוף אומרת, אם יש עדים שהשדה הייתה של אביו, אז הוא לא נאמן, נכון? אין לו פשע עשר. מה הראיה של תוספות מהקטע הזה במשנה לוויכוח שלו עם רש"י?
שזה נשאר מיגו אפילו אם אין עדים. אם אין עדים, רק זה נשאר מיגו.
לא אפילו, רק אם אין עדים זה
מיגו. רק אם אין עדים.
נו, אז מה הראיה?
נו, אז מה? זו השאלה.
מה הראיה? מה תוספות מקשה על רש"י משם? תוספות טוען שלפי רש"י קשה הסיפה של המשנה, נכון? הוא מקשה על רש"י, הוא מוכיח נגד רש"י מהספר של המשנה. מה ההוכחה? הרי לפי רש"י, כשאתה רוצה להביא מקרה שבו אין פשע עשר, אוקיי? איזה מקרה אתה צריך להביא?
שהוא שותק.
שאין פשע עשר.
שהוא טבע.
לא כשיש עדים. לא צריך להגיע לזה שיש עדים. מספיק אם הבן אדם היה תובע ביוזמתו גם אם הוא לא הביא עדים. גם אז זה היה מיגו ולא פשע עשה, ורבי יהושע לא היה מודה. אז למה המשנה נזקקת להגיע לציור כל כך קיצוני כדי להדגים ציור שבו אין פשע עשה? שאם יש עדים שהייתה של אביו, אז אין פשע עשה. רק אם יש עדים, מספיק שהוא יתבע מכוח עצמו בשביל שזה לא יהיה פשע עשה. לא צריך להגיע לציור כל כך קיצוני.
בעצם תוספות אומר שהוא נאמן בכל מקרה, גם אם הוא תובע.
לכן אומר תוספות, בדיוק, אומר תוספות, פשע עשה זה גם אם הוא תובע. ולכן המשנה אומרת, מתי זה לא פשע עשר? רק מתי שיש עדים, ואז באמת אין לך פשע עשר. אבל אם ההוא תובע, גם אם אין עדים, זה פשע עשר.
למה פשע עשר?
לא, זה פשע עשר לפי תוספות.
לא, אז לפי רבי יהושע,
מה ההבדל בין המיקרו? רגע, נדבר. אבל זה לפי תוספות פשע עשר. קודם כל צריך להבין מה תוספות אומר, אחרי זה הסברים. אוקיי? תוספות מוכיח נגד רש"י מהספר של המשנה.
אבל זה מיגו קלאסי.
רגע, אתה שואל שאלה למה לפי תוספות זה יותר חזק ממיגו. נענה על זה. קודם כל מה תוספות אומר. אחרי זה ננסה להבין מה הוא אומר. קודם כל נגדיר מה הוא אומר. אז אני אומר, תוספות קודם כל אומר כך. אם הבן אדם טבע אותי, והוא ידע שזה של אבא שלו, ואני אמרתי של אביך הייתה ולקחתיה ממנו, זה גם פשע עשר. נסביר אחר כך למה, אבל זה גם פשע עשר. לא כמו שרש"י אומר שרק אם הוא לא תובע. אוקיי? ועכשיו ברור הספר של המשנה. עכשיו באה המשנה ואומרת, אז מתי זה לא פשע עשר? אם יש עדים שזה היה של אביו, זה כבר לא פשע עשר. כי אז לא יכולתי להגיד שלא היו דברים מעולם, יש עדים. בסדר? אבל לפי רש"י, זה עצמו כבר לא פשע עשר אם ההוא תובע. רק אם ההוא בכלל לא תבע בלעדיי זה פשע עשר. אז לפי רש"י קשה, למה המשנה בסוף נזקקת להביא את המקרה השלישי הכי קיצוני בשביל להדגים מקרה בלי פשע עשר? הייתה יכולה להביא מקרה שהבן אדם תבע מכוח עצמו. גם זה לא פשע עשר. אוקיי? זה שיטת התוספות. עוד לא הסברתי למה זה, לפי התוספות זה פשע עשר.
אבל למה אתה אומר שזה פשע עשר? זה מי לא רגיל?
רגע, אני אמרתי שאני אסביר. שאלת את זה, אמרתי שאני אסביר. עוד רגע. ובגמרא נמי פריך. הוא מביא עוד ראיה נגד רש"י. בגמרא. בגמרא נמי פריך. ולידנה שדה זו שלך הייתה, משמע דבהלה טובו איירה. נכון? אומר, בגמרא שואלים, הרי יכול, לא משנה, זה בהמשך. יכול להגיד, השדה הזאת הייתה שלך, לא של אבא שלך. אם זה היה שלו, אז משמע שהבן אדם תובע מכוח עצמו, כי הרי זה שהשדה היא שלו, הוא יודע. אולי זה, הוא לא ידע שהשדה הייתה של אבא שלו, רק בגללי. אבל אם אני יכול להעלות טענה שהשדה הזאת הייתה שלו, אז ברור שמדובר פה בסיטואציה שבן אדם תובע בעצמו. כי זה שהשדה היא שלו, הוא יודע.
אז
זה עוד ראיה נגד רש"י. כן, זה עוד שאלה, אבל אני אומר, זה עוד ראיה נגד רש"י. ברור שמדובר פה שהבן אדם כן יודע שהשדה הייתה של אבא שלו. בסדר? אבל אם לא טובו אין שייך לומר שלך הייתה, כי מסתם הוא יודע בעצמו דבר זה, כן? זה ברור. אז זה תוספות אומר, יש לו שתי ראיות נגד רש"י. האמת ש... הראיה של תוספות נגד רש"י היא ראיה חזקה. זאת אומרת, למה באמת המשנה צריכה להגיע לעדים כדי להדגים מקרה בלי פשע עשה? הבית הלוי רוצה לטעון, ואז הוא מאוד מצמצם את המחלוקת, הוא רוצה לטעון ש כל מה שרש"י אמר פה זה רק בשיטת רבי יהושע, שפשע עשה זה רק בלי תביעה. אבל להלכה, שאנחנו פוסקים כמו רבן גמליאל, אז הפשע עשה הוא כמו תוספות, גם עם תביעה. ומה שהמשנה הביאה, שאם יש עדים, היא התכוונה להגיד דין שמוסכם על כולם. אז לכן היא אמרה את זה גם לרבן גמליאל. אבל באמת לפי רבי יהושע היה אפשר להגיד, אבל אם עלה תובעו, אז רבי יהושע חולק. אבל זה רק רבי יהושע. כשהמשנה רוצה להגיד משהו להלכה, המודה רבי יהושע ואומר סדר שאביך הייתה ולקחתיה ממנו, זה אמירה על רבי יהושע. אבל אם היו עדים, זאת כבר אמירה לכולם. גם לרבי יהושע וגם לרבן גמליאל. וזה, פה רש"י יסכים לתוספות, שהפשע עשה זה גם כשהוא תובע. לא רק שהוא לא תובע. אולי, אני לא יודע, זה קצת דחוק ברש"י, אבל באמת הראיה מהמשנה היא ראיה לא פשוטה. אני לא יודע ליישב את רש"י מהראיה הזאת. מצד שני, אני חושב שבדרך כלל ההנחה ברש"י שזאת שיטתו לגמרי, גם להלכה. שהפשע עשה זה רק שאין תביעה בלעדיי. איך הוא מיישב את הראיה מהמשנה, אני לא יודע. הבית הלוי טוען שכל מה שרש"י אומר פה זה רק בדעת רבי יהושע. תפיסה מקובלת ברש"י זה שזה כך הוא תופס את הפשע עשה בלי קשר רבי יהושע. גם לפי רבן גמליאל. ואז באמת זו שאלה, אז למה המשנה נזקקה להגיע למקרה קיצוני, מה שתוספות מקשה עליו? לא יודע תשובה טובה לזה, אוקיי? יכול להיות שהמשנה רצה להגיד מקרה מובהק, מקרה ברור, לא יודע. אפשר לדחוק, אבל זאת ראיה טובה. טוב, מצד שני אתם יודעים, יש אבל ראיות לטובת רש"י. הניסוח של המשנה ואומר שדה זו שאביך הייתה ולקחתי ממנו, אין תביעה בכלל של ההוא. נכון. עוד ראיה לטובת רש"י מה שאמרתי קודם. כשהמשנה משווה את המקרה הזה לוויכוח של רבן גמליאל ורבי יהושע ודף י' ב', היא מניחה שבעלה, שהמרקמה טוען טענת שמע. נכון. מאיפה היא יודעת את זה? לפי תוספות, אם הבן אדם עצמו תובע כי הוא יודע, זו טענת בריא. למה זה טענת שמע? טענת בריא. אז אם זה טענת בריא, אז לפי תוספות לא ברור, אז מה רבי יהושע מודה למחלוקת שם? זה ציור אחר. המחלוקת שם מסכת בבריא ושמע. ושם רבי יהושע אומר שמיגו לא מועיל להוציא מהטוען שמע. הוא היה צריך להגיד, אבל הפשע עשה יועיל להוציא מהטוען שמע. נכון? אבל פה לא מדובר בטוען שמע, מדובר בטוען בריא. לפי תוספות. זה לא נורא כל כך. למה? כי גם אם מדובר פה בטוען בריא, אז זה קל וחומר. אם הפשע עשר מועיל להוציא ממישהו שטוען בריא, אז ברור שהוא יועיל ממי שטוען שמע. אז לכן כשאומרים מודה רבי יהושע, באומר שדה שביך הייתה ולקחתיה ממנו, שזה פשע עשר ולכן הוא מודה, לא מפריע לי שטוענים פה בריא. כי הוא מודה שאפילו כשהמוחזק טוען בריא, אם יש פשע עשר נגדו זה מועיל. ודאי וודאי בציור של דף י' ב' ששם המוחזק אומר שמע, שאם יהיה פשע עשר נגדו זה ודאי יועיל. לא נורא. אולי היה מקום להעיר את זה, כי בכל זאת זה לא אותו מקרה, אבל אני אומר, זאת לא קושייה חזקה על תוספות. בסדר? עכשיו, אני מגיע לשאלה, עכשיו ברחת, אני עונה לשאלה שלך עכשיו. עכשיו אני מגיע לשאלה, למה לפי תוספות באמת הדבר הזה יותר חזק ממיגו רגיל? לפי רש"י אנחנו מבינים, נכון? הסברנו קודם. לפי רש"י שבכלל התביעה שלך לא יכלה לעמוד בלי הדברים שלי, זה הרבה יותר חזק מאשר יכולתי לשקר בטענה טובה יותר. אבל לפי תוספות לא יכולתי לשתוק פה. לפי תוספות זה לא מיגו דיבה איש עתיק, אלא אם אני אנסח את זה במילה אחת, זה מיגו דל האדם. לא היו דברים מעולם. מיגו דל האדם, נכון? לפי תוספות אתה לא יכול לשתוק, כי הוא תובע אותך בטענה שזה היה של אבא שלי, זה קרקע שלי. אתה לא יכול לשתוק. יכול רק להגיד, מה פתאום? לא היה של אבא שלך, זה שלי, וזה הכל. עכשיו, ברגע שאני אומר את זה כך, אתה כבר לא אומר כמה, ואתה תצטרך להביא ראיות כדי להוציא את השדה ממני. נכון? הייתי זוכה, אבל אני זוכה בטענת להדם, לא בשתיקה, לפי תוספות. אז אם אני צריך להגדיר את מחלוקת רש"י ותוספות במה זה פשע עשר, לפי רש"י, פשע עשר זה מיגו דיבה איש עתיק, לפי תוספות, פשע עשר זה מיגו דל האדם. עכשיו השאלה הגדולה, לפי רשי אני מבין מה העדיפות של פשע עשר על מיגו.
מיגו זה לאדם?
כן.
מה זאת אומרת?
הוא אומר שסדת לו של אביך הייתה לקחתי ממנו. יכולתי להגיד, בכלל לא היה של אבא שלך, מה אתה רוצה?
ואז אין מרקה.
כן. בסדר?
ואז הוא כאילו בכלל שלום.
נכון. עכשיו, זה אומר תוסות, מיגו יותר חזק מאשר מיגו רגיל. כי זה פשע עשר. שאלה למה? כן, מה ששאלתם קודם. שאלה למה? אז פה, נראה את התוספות בעמוד ב', לא בעמוד ב', בעמוד א', עמוד השני, כן? דיבור מתחיל לתם שלוש אחות לפניך, וזאת השאלה בעצם, נכון? הגמרא מסבירה מה ההבדל בין פשע עשר לבין מיגו. פה שלוש אחות ופה אין שלוש אחות לפניך. השאלה איך תוספות מבין את הגמרא כאן, נכון? זה בעצם השאלה, אני מתרגם את השאלה שלך דוד. אתה שאלת למה, זה, למה לפי תוספות זה לא מיגו רגיל, למה זה פשע עשר? הגמרא עצמה מסבירה, פה שורש אחות לפניך, פה אין שורש אחות לפניך. איך תוספות קורא את זה? זו השאלה בעצם, נכון? הרי לכאורה זה אותו דבר. אז בואו נראה את התוספות. התם שורש אחות לפניך. פרש בקונטרס, שהוא טוען עד שלא ירסתיך נאנסת. ואחה, בקרקעות, אין שורש אחות לפניך, דאין על הטובו. נכון? זה שיטת רשי שראינו, שהוא בכלל לא טובע. זה אין שורש אחות לפניך. לפי רשי, ברור לגמרי מה הכוונה אין שורש אחות לפניך. מה זה פשע עשר? ורי מפרש, עכשיו זה הפירוש של תוספות. דאחה נמי איירי בהל הטובו, כדי פירשתי, כמו שהוא פירש בתוספות הקודם שראינו. שגם זה פשע עשר, הוא כן טובר. ואחי פירושו, התם שור שחות לפניך, דרי אין לה בתולים, ואינה יכולה לומר בתולה אני כמו בשור שחות, שאין יכול לומר חיו. אתה לא יכול להגיד שהשור חי, השור מת, הוא לפנינו. ולאחי, בן אומרת משר אסתני נאנסתי, בן אומרת מוקת עץ אני תחתיך, לא מהמנה. הכה אין שור שחות לפניך, ונאמן במיגו דיבאי אמר לו הייתה של אביך מעולם. מה ההסבר? מה? לא חושב שהוא נזכר לחזקה. זה לא שאלה של חזקה, אלא מצבה כרגע זה ברור שהיא בעולה. זה לא כל כך שאלה של חזקה, אלא המצב כרגע יש שור שחות לפנינו. זאת אומרת, היא בעולה, זה ברור, זה ידוע לכולם. לא במובן שמה הייתה החזקה קודם. אבל איך תוספות מסביר את הצד השני, את הקרקע, זה ברור. אבל זה יש שור שחות לפניך. איך הוא מסביר את המקרה של אין שור שחות לפניך, שהוא פשע עשר? אבל זה לא כמו רשי, פה יש תביעה. אז למה זה לא סתם מיגו רגיל? יכולתי להגיד לאדם, טענה אלטרנטיבית שבה הייתי זוכה, וזה לאדם. התשובה היא כזאת, נדמה לי. אני אנסח את זה בצורה כזאת, כי זה שמש אותי בהמשך. לפי רשי, הפשע עשר זה מצב שבו לא היה לך תביעה בלי שאני הייתי מדבר. לא היינו מתכנסים פה בכלל. אוקיי? לפי תוספות היינו מתכנסים גם בלעדיי, כי הוא תובע בטענת בריא, ואני גם הייתי צריך לענות. רק יכולתי לענות לאדם. מה היה קורה אם הייתי עונה לאדם? אם הייתי עונה לאדם, בית הדין היה נועל את הדיון עכשיו.
אני המוחזק.
אני המוחזק, אתה לא מרא כמה, נכון? אין לך שום ראיה לאדם, לא היו דברים מעולם. אז בית הדין מתכנס, לא כמו רשי. בית הדין מתכנס כי יש פה תביעה. אבל אחרי שהוא שומע את הנתבע, הוא סוגר את הדלת. זה לא אותו דבר כמו מיגו, כי במיגו בית הדין מתכנס וצריך להוציא פסק. רק אני טוען טענה כזאת, יכולתי לטעון טענה אחרת שהייתה משכנעת את בית הדין והוא הפוסק לטובתי. פה בית הדין לא פוסק, פה בית הדין נועל את הדלת והולך. לפי תוספות זה פשע עשר. מה שקורה לפי רשי לתובע, קורה לפי תוספות לבית הדין. נסח את זה אחרת. בית הדין אין לו שום אינדיקציה שאתה בכלל יש לך קשר לקרקע הזאת. שום אינדיקציה. אתה עצמך, לפי תוספות, יודע את זה גם בלעדיי. אתה יודע, שדה הזאת אתה של אבא שלך. יש לך את המידע הזה. אבל אנחנו כדיינים, אין לנו את המידע הזה. אני לא יודע של מי השדה. מה יש לפניי? מי אתה בכלל?
שני תואנים.
מה אתה, כן, מה אתה עושה פה? יש לך איזה קשר לקרקע? בטח, היא הייתה של אבא שלי. כן, וגם היא הייתה גם של סבתא שלי. מה הקשר לך לעניין? אין לך דררה דממונה בניסוח של הגמרא בתחילת בבא מציעא. אין לך שום זיקה מוכחת לממון. אתה טוען. זה כמו לתפוס מישהו ברחוב ולהגיד, רגע, החולצה שאתה לובש היא שלי. אין שום אינדיקציה. אם היית מביא ראיה שהיא פעם הייתה שלך, אז עכשיו יכול להתעורר דיון, האם הוא קנה ממך או גנב ממך או לא יודע מה. אבל אם אף אחד לא יודע שהחולצה הזאת הייתה אי פעם שלך, למרות שהאמת היא שכן, אתה יודע את זה. אבל אנחנו כדיינים, אין לנו שום זיקה מוכחת בינך לבין החפץ הנידון.
למה? לא בין למה. הרי השני, הנתבע, בא ואומר, זה היה של
אביך. לא, רגע. מכוח הטענה של הנתבע, הוא יצר את הזיקה שלך לממון בעיני בית הדין.
נכון.
אצל רשי, הטענה של הנתבע נתנה לך את המידע שאפשר לך בכלל לתבוע. לפי תוספות המידע הזה אצלך היה. אבל לפי תוספות מה שקורה לתובע, קורה בעצם לפי רשי, קורה לבית דין לפי תוספות. כי אצל בית דין אין שום קשר לבן אדם, בין הבן אדם הזה לבין הקרקע. עד שלא הגיע הנתבע והודה, נכון, השדה הזאת הייתה של אבא שלך. ולקחתי ממנו. אז אני בעצם יצרתי את הזיקה בינך לבין הקרקע, שבכלל מאפשרת לבית הדין להתיישב. נכון? לכן זה פשע עשר. במיגו, נגיד אם אני הייתי אומר מיגו, לא יודע, אבל פרעתי בתוך הזמן, מיגו שפרעתי אחרי הזמן. בסדר? אז פה בית הדין מתיישב, וברור שאתה מלווה, וברור שאני לווה, וכל השאלה אם פרעתי או לא פרעתי. יכולתי להגיד שפרעתי אחרי הזמן, והייתי זוכה. אבל זה לא שהזיקה שלך לממון נוצרה בגלל מה שאני אמרתי. הזיקה שלך לממון נוצרה בגלל שיש לך שטר הלוואה, או עדים שהלוות. בית הדין יודע שיש פה ממון שהוא היה פעם שלך. השאלה אם זה נפרע או לא נפרע, זה הוויכוח בינינו. לכן שם זה מיגו רגיל. פה בית הדין בכלל לא יודע מה אתה עושה בכלל במקרה הזה. מה זה, מה הוא קשור אליך? השדה הזאת הייתה של אבא שלי מאז ומעולם. מה אתה אומר? מי אמר את זה? יש לך איזשהו בדל ראיה לעניין הזה? כלום. רק זה שהנתבע מודה. זאת אומרת, הנתבע יצר את הזיקה בינך לבין הקרקע בעיני הבית דין. לא מבחינתך. ברש"י, מה שהנתבע עשה, זה הוא יצר את הזיקה מבחינתך. אתה עצמך לא ידעת שיש לך זיקה לקרקע. לפי תוספות אתה יודע שיש לך זיקה לקרקע. אבל זה אתה יודע, מה זה מעניין. ברמה המשפטית, השאלה מה בית דין יודע. הבית דין צריך להכריע. ובית דין לא יודע מאומה על קשר בינך לבין הקרקע. עד שהנתבע לא הודה שהקרקע הזאת הייתה של אבא שלך.
אם אתה יודע, יכול להיות שאתה יכול להביא את שלי...
יכול להיות, אז תבין, אז תבין. אז תבין. מה זה, יכול להיות שאתה מביא ראיה? יכול להיות, תבין. אם תביא, אנחנו נתיישב, אין בעיה. אבל כל עוד לא הבאת, הרי מדובר פה שאין ראיה. כל עוד לא הבאת, אין שום ראיה שיש לך איזושהי זיקה לדבר. אני לא מדבר על ראיה שאתה צודק גם, שבאמת הקרקע עכשיו שלך. אין שום בדל ראיה לזה שאי פעם היא הייתה שלך. שיש בכלל איזושהי זיקה בינך לבין הקרקע. שיש לך זכות עמידה פה בכלל. מי אמר שיש לך זכות עמידה? אתם מבינים? זה פשע עשר לפי תוספות. לכן זה לא מיגו רגיל. במישהו שתובע, שנייה אחת, מישהו שתובע ממני חוב, ואני אומר לו פרעתי בתוך הזמן, במיגו שיכולתי להגיד פרעתי אחרי הזמן. זכות העמידה שלו ברורה. הוא הביא שני עדים שהייתה פה הלוואה.
היה חוב.
היה פה חוב, הוא הלווה, אף אחד לא יכול לנפנף אותו מפה. Okay. הוא, יש לו זיקה מוכחת לממון. עכשיו השאלה, אם אני יצא ממנו הוכיח שפרעתי, או לא הוכיח שפרעתי. אז אני אשלם או לא אשלם. אבל אין פה על הפרק אפשרות לנפנף אותו מכל המדרגות ולסגור את הדיון. יש פה בן אדם עם זיקה מוכחת לממון. אוקיי? Okay? אז זה מיגו. פשוט. לכן זה מיגו.
פרעתי, אז הלוויתי.
זה מה שאני אומר. לכן, זו התשובה לשאלה ששאלת קודם. לכן שם זה מיגו. ופה לפי תוספות זה פשע עשר, גם לפי תוספות, לא רק לפי רש"י. בסדר? אני רוצה אבל לחדד את ההשוואה שאני עושה בין רש"י לתוספות, כי זה יהיה חשוב לנו להמשך. מה שתוספות, מה שרש"י מסביר לגבי התובע, תוספות מסביר לגבי הדיינים. זאת אומרת, התובע בעצמו לפי רש"י, אין לו שום זיקה לממון, הוא לא יודע בכלל שהממון הזה קשור אליו, עד שלא בא הנתבע. קשור אליו, לא שזה שלו, הוא לא שלו, הנתבע אומר שזה שלו, אבל אז עצם הזיקה שהוא בכלל שייך לממון הזה, שהוא בכלל יכול לתבוע, זה בא מהנתבע. לפי תוספות לא, המידע הזה קיים אצלך, אתה יכול לתבוע גם בלעדיי. אבל זה אתה, הדיינים אין להם שמץ של מושג על קשר בינך לבין הממון הזה, עד שהנתבע לא הוציא מילה. רק בזכות הנתבע, אתה בכלל יכול לעמוד פה. לא לעמוד לתבוע, אלא לעמוד ולא לסגור את הדיון וללכת הביתה. בית הדין צריך לסגור את הדיון. אם אני לא הייתי מדבר בית הדין, אני סוגר את הדיון. הייתי אומר לאדם וזהו. לא היה מתחיל את הדיון בכלל, כן, בדיוק. הוא היה מתיישב, אתה לא יכול לשתוק. אבל הוא היה מתיישב, שומע שני הצדדים, הוא אומר, אין לי על מה לדון, אני הולך הביתה. בסדר? זה הפשע עשר לפי תוספות. אוקיי? שבית הדין יודע שיש זיקה בינך לבין הממון, לא שהאדם עצמו יודע על הזיקה בינו לבין הממון. הרעיון הוא אותו רעיון, שאתה בעצם האבא של האפשרות בכלל לנהל דיון. אתה ירית על עצמך ברגל, אתה יצרת את האפשרות לתקוף את עצמך. בסדר? זה נקרא פשע עשר. במיגו זה לא קיים. במיגו אני לא יצרתי את האפשרות לתקוף אותי. יכולתי לברוח, אבל לא יצרתי את האפשרות לתקוף אותי. יכולתי לברוח יותר טוב מהמתקפה. אוקיי? לכן זה מיגו, ולא פשע עשר. זה ההבדל. טוב, עכשיו, עוד הערה לפני שאני ממשיך. גם לפי רבן גמליאל, להלכה, מיגו, פשע עשר עדיף על מיגו. בהקשר שלנו זה לא משנה. כיוון שמיגו מועיל להוציא, בבריא ושם המיגו מועיל להוציא, נכון? ולכן הפשע עשר ודאי יועיל להוציא, אז זה לא נפקא מינה. רק ברבי יהושע שאומר שמיגו לא מועיל, יש נפקא מינה לזה שפשע עשר הוא יותר חזק, כי בפשע עשר הוא מודה שכן מועיל. אבל להלכה אנחנו לא פוסקים כמו רבי יהושע. אז השאלה, האם להלכה יש משמעות להבדל בין פשע עשר לבין מיגו? התשובה היא כן. קודם כל, בהקדמה דיברתי על בריא ובריא. מה קורה? למשל בסוגיה שלנו, במשנה שלנו, על בריא ובריא, שהוויכוח הוא בשאלה מה היה כתוב בכתובה. אז אמרתי, זה לא ויכוח בין בריא לשם, אלא בין בריא לבריא. נכון? מה קורה אם לאישה יש מיגו במצב כזה? במקרה שלנו אין לה מיגו. אבל אם היה לה מיגו במצב כזה... למה? איזה מחלוקת? נכון? מחלוקת לגבי מיגו להוציא, נכון? אם זה היה פשע עשר, זה כנראה היה מועיל. זאת השלכה לשיטת ההלכה כבר, לא ברבי יהושע. בבריא ושמה אין השלכה ברבן גמליאל להבדל בין מיגו לפשע עשר, כי גם מיגו מועיל. הפשע עשר ודאי יועיל, בסדר, אין משמעות לזה שפשע עשר יותר חזק. אבל בבריא ובריא, מיגו לא מועיל, כי זה מיגו להוציא, לפי תוספות לפחות. זה מיגו להוציא, מיגו לא מועיל. פשע עשר שהוא יותר, מיגו רגיל. פשע עשר שהוא יותר חזק ממיגו, הוא אולי יועיל גם בבריא ובריא. אז זה היתרון של פשע עשר על מיגו, גם לשיטת ההלכה, לא רק ברבי יהושע. בסדר? זה מה שאני רוצה לומר. ובאמת כך אומרים כמה וכמה ראשונים ואחרונים, שפשע עשר מועיל להוציא ממוחזק גם בטענת בריא. כמובן לפי רש"י, אין דבר כזה פשע עשר מול טענת בריא. כי פשע עשר בהגדרה הוא תמיד מול טענת שמע, כי אתה בלעדיי לא היית יודע, אז אתה טוען שמע. לפי תוספות אבל, יש פשע עשר מול טענת בריא. ופשע עשר מועיל מול טענת בריא. בסדר? יותר מזה, פשע עשר יכול להיות שמועיל אפילו נגד עדים. כך כותבים כמה ראשונים וכמה אחרונים. אם יש לי פשע עשר, זה אפילו מועיל נגד עדים. לא, 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 פשע עשר
בפשע עשר. המשנה אמרה שלא.
למה?
ואם יש עדים שישלב
שיעור? לא, אם יש עדים אז אין לי פשע עשר.
עדים של מה?
אם יש עדים שהיה כתוב בכתובה 200.
אוקיי.
בסדר? לא, סליחה, כתוב בכתובה מנה.
לא, אבל...
יש עדים שהיה כתוב בכתובה מנה. בסדר? עכשיו, לי, האישה, יש פשע עשר.
לא,
מה? אין סיטואציה, לכן עוברים לקרקעות, אבל אני אומר באופן עקרוני.
אם יש עדים...
אדם בקרקעות. בסדר? בקרקעות יש עדים... שהקרקע הזאת שייכת לפלוני, לא שהייתה שייכת לאבותיו. הם לא מפילים לי את הפשע עשר. אבל הם מעידים שהוא צודק, שזה שלו. בסדר? ולי יש פשע עשר נגדם. יש כמה ראשונים שטוענים שפשע עשר מועיל נגד עדים. כן. אוקיי? יש תוספות בבבא קמא, בדף עין ב' למשל, ועוד. אז לכן זה כמובן יתרון מופלג של פשע עשר על מיגו. בסדר? מיגו לא מועיל אפילו כנגד מוחזק לפי תוספות, בטח לא נגד עדים. אבל פשע עשר לפעמים מועיל גם נגד עדים. אנחנו נפגוש סיטואציה כזאת בדף י"ח, אני מקווה שנגיע לשם אי פעם, על עדים שאומרים כתב ידינו זה, אבל הנוסים היינו או קטנים היינו, שם אנחנו נפגוש את העניין הזה. אוקיי?
אבל פה כתובתם 200. מביאים עדים,
כתובתם 200. נו, לא קשור, עכשיו אין שם פשע עשר. פשע עשר זה בקרקעות, בכתובה אין ציור של פשע עשר.
אבל מה הוא הביא את כל העניין הזה בשביל להוכיח משהו שהפשע עשר, שיש איזה השלכה
על הרשע? ברשע לא מדובר על הפשע עשר. ברשע מדובר על הידיינות של בריא ובריא, אפילו אין מיגו, לא רק שאין פשע עשר, אין כלום. זה סתם בריא ובריא. עד כדי כך שיש מקום לשאול, אז מה החידוש? ברור שבבריא ובריא האישה לא תהיה נאמנת. נראה, הגמרא בעצמה מטפלת בזה.
שאלה נוספת, מה פתאום רבי יהושע הביא את הקרקעות פה בסיטואציה הזאת?
זה לא שאלה נוספת, זאת אותה שאלה. בגלל שלגבי כתובה אין ציור של פשע עשר. אז אם אתה רוצה להגיד שאתה מודה שפשע עשר מועיל להוציא ממוחזק, אז אתה צריך להביא ציור שבו זה שייך, הציור בקרקעות. בכתובה אין ציור כזה. זה הכל, אבל זה לא משנה. תיאורטית גם בכתובה אם יהיה ציור של פשע עשר, גם שם היא תוציא עם פשע עשר.
אני לא חושב, יש סיטואציה כלשהי, כי אם הוא לקח אותה והיא הייתה עמוקת עץ והיא לא אמרה לו, הגמרא מדברת על זה
קודם. ברור שהיא לא אמרה לו, אז מה?
לא, יש...
הוא טוען.
הוא אומר, הייתה פה כתובה, יש פה כתובה והיה כתוב שם 200, היה כתוב שם נה, זה מה שאני אומר. איפה יש פשע עשר? איזה פשע עשר?
אבל שלא, לא כתובה.
נחשוב.
אוקיי.
יש הסבר ברמב"ן שמוחזק, שמי עושה אותו להיות מוחזק. אז איך זה מועיל בקרקע? כי מוחזק נגד מרקמה זה לא...
לא, הוא הופך אותו למרקמה. זאת אומרת, הכוח של המרקמה הופך, המוחזק בקרקע זה המרקמה. עכשיו, כשיש לי מיגו, אז המוחזק לא יהיה המרקמה, אלא אני.
אז אני חושב מרקמה?
אני חושב המוחזק. בקרקעות, המרקמה הוא נחשב המוחזק, יש לו את הכוח. המושג מוחזק זה מושג בהלכות טוען ונטען. בקרקעות, מי שמקבל את המעמד של מוחזק זה מי שמרקמה. בסדר? אם יש לי מיגו, אז אני אקבל את המעמד של המוחזק, לא המרקמה. לא נכון שאני אהפוך למרקמה, זה לא רלוונטי, אבל אני אהפוך להיות המוחזק. אוקיי, עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה שהיא בעצם הנושא העיקרי, וזה מה באמת העדיפות, מה הסברה, מאחורי העדיפות של פשע עשר על מיגו. אז כל אחד מרגיש שזה יותר חזק, אבל בואו ננסה לפרוט את זה לפרוטות. מה בעצם ההבדל? אז יש פה, אני רוצה להציע ארבעה הסברים. שני ההסברים הראשונים, יראו את הפשע עשר כמיגו חזק יותר. אבל עדיין הרעיון הוא רעיון של מיגו, רק יותר חזק. שני ההסברים השניים הם הסברים שרואים את הפשע עשר כמכניזם אלטרנטיבי. לא מיגו. בסדר? נתחיל עם ההסברים של המיגו.
אני פשוט הגדלתי את בראש. התכתובה עבדה. התכתובה עבדה. אם הרב אומרת, אני הייתי מוקטת. הוא בא ואומר, לא, את היית...
באולם.
אז בעובדה שהיא אומרת שהיא הייתה מוקת עץ, ואין, לא, אז היא לפחות באה ואומרת שמאה...
זה מעניין אם היא הייתה מוקת עץ או לא, הבעל אומר שבכתובה היה כתוב מנה. מצידי שהיא תהיה בתולה עד היום.
הוא רוצה 200, הוא רוצה 200.
היא רוצה מנה. היא רוצה 200.
היא רוצה 200, כן.
זאת אומרת, בכתובה היה כתוב מנה. אכפת לי אם הוא מוקת עץ או שהיא חללית. מה אכפת לי? בכתובה כתוב מנה, היא לא תקבל אותה ממנה.
אבל
אין
כתובה, היא נאבדה כתובה.
אבל אני טוען שבכתובה כתוב מנה. והיא טוענת שבכתובה היה כתוב 200. נכון? אז אם בכתובה היה כתוב מנה, זאת שיטתי, אז מצידי שהיא תהיה פיל מעופף, לא מוקת עץ. מנה, יותר ממנה, היא לא תקבל. זה לא תלוי במצבה בכלל, בכתובה היה כתוב מנה.
רגע, אבל...
אם בכתובה כתוב 200, עכשיו מתחיל דיון. אם היא נבעלה, אז רימתה אותי. אז בעצם אני צריך לשלם למנה, למרות שבכתובה כתוב 200. אז היא אומרת, לא, הייתי מוקת עץ, לא רימיתי אותך. אז לכן מגיע לי 200, אפשר לדון. אבל אם אני טוען שבכתובה היה כתוב מנה, אז לא מעניין אותי מה היא.
אבל איך יכול להיות שהיה כתוב מנה והייתה מוקת עץ?
מה זאת אומרת? היא טוענת שהיה מוקת עץ.
לא.
אני טוען שלא. מה זה קשור? אני טוען שכתוב מנה בכתובה.
נכון, אבל...
מה?
אם אני
רוצה לבוא
עם הגיוני לעשות
לחפור... אין בעיה, אם תהיה לך ראייה ברורה האם היא נבעלה או הייתה מוקת עץ קודם, אתה מתוך זה תוכל לגזור גם מה כתוב בכתובה. ברור. תחפש, אבל אין, אתה לא תצליח, לא תמצא. תחפש. הבעל בעצמו טוען שבכתובה היה כתוב מנה. אז זה לא מעניין מה שהאישה אומרת, מה היא הייתה ומה היא לא הייתה. ברור. אם היא תביא ראיות, לא אם היא תטען, אם היא תביא ראיות שהיא הייתה בתולה, זה יהיה ראיה נגדו. ברור. לכן, אם יש עדי עינומה, זה ראיה נגדו. היתרונות של פשע עשר על מיגו. אני אתחיל, קודם כל, בתפיסה שפשע עשר זה מיגו. רגיל. רק יותר חזק. את הרעיון הוא מה לשקר. עכשיו, פה אנחנו נזקקים לשני ההיבטים בדין מיגו שדיברנו עליהם בשיעורים הראשונים. ראינו שיש את מה לי לשקר ויש את כוח טענה. משני ההיבטים האלה הפשע עשר יותר חזק.
כי זה אפילו לא מה לי לשקר, מה לי לדבר.
בדיוק. כי מה לי לשקר פירושו, ככה אני משקר וככה אני משקר. אבל הקשר ההוא היה מביא, השקר ההוא היה מביא לי תוצאות טובות יותר. כאן אני אומר, אני יכולתי אפילו לא לשקר. זה פי אלף יותר חזק, זה השיקול ההגיוני של אמר לי לשקר. זה
נראה
ש... רגע, לא, לא.
כן, כי בתוך פחות אתה עדיין...
כן, ברור. יכולתי, פה לא הייתי צריך, לפי רשי, פה לא הייתי צריך אפילו לשקר. נכון? אז ודאי שזה מה לי לשקר הרבה יותר חזק. הרעיון של אמר לי לשקר מופיע פה בצורה הרבה יותר חזקה. לפי תוספות באמת זה לא ככה. כי לפי תוספות הייתי צריך לשקר בשקר של האדם, אבל לא יכולתי לשתוק. ולכן היתרון של המלי לשקר של הפשע עשר על מיגו לפי תוספות פחות חזק. למה שצריך לזכור שלפי תוספות הציור של רשי הוא גם פשע עשר. רק תוספות טוען שלא רק הציור של רשי. אם הוא לא יודע שום דבר בלי שאני דיברתי, זה ודאי פשע עשר לפי תוספות, נכון? רק תוספות טוען שגם במקרה שהוא ידע יש סיטואציות של פשע עשר, נכון? אז בציור של רשי גם תוספות יסכים שיש יתרון של מלי לשקר. רק בציור הייחודי לתוספות, כשהוא ידע את העובדות בלעדיי, שם, הפשע עשר הזה, פה אין את היתרון של המעלי לשקר, אוקיי? אתה יכול להגיד עדיין, אבל להגיד שיש פה איזשהו יתרון של מעלי לשקר, כי עדיין שקר של האדם יותר קל מאשר להגיד שקר של, לא יודע, פרעתי אחרי הזמן או משהו. לאדם זה נפנף אותך על המקום. זה שקר שהוא יותר קל. אולי, יכול אולי להגיע, מצד שני זה יותר חוצפה ואז זה חיסרון. אז אני אומר, לפי תוספות לא ברור, לפי רשי זה מאוד ברור, שיש פה מלי לשקר חזק יותר. מה עם כוח טענה? לפי רשי, ברור, ברור שזה יותר חזק. כי הסברנו שם, מה זה הכוח טענה? כוח טענה פירושו שזה הופך אותי למוחזק, נכון?
מוחזק ממנו.
נכון? יכולתי לזכות בטענה אלטרנטיבית, לכן אני נחשב מוחזק. כי אני יכולתי לזכות גם בלי הבית דין, אז אני נחשב מוחזק. זה הרעיון של כוח טענה, נכון? עכשיו פה, לא כשאני מוחזק, לא שיכולתי להיות מוחזק. אתה לא היית פה. לא היית פה בכלל, רק אני הייתי בשטח בלי זה. לא היה פה אפילו תובע, לא כשאני הייתי נחשב המוחזק מבין שניהם. אוקיי? אז זה אבא של המוחזקים. זאת אומרת, אני אומר, אם במיגו הייתי צריך להרחיב, רגע. אם במיגו הייתי צריך להרחיב את מושג המוחזקות כדי להגיד שמיגו נותן לי כוח להיות מוחזק, כוח טענה, בפשע עשר לא צריך להרחיב את מושג המוחזקות. אני מוחזק קלאסי, אני סתם מוחזק. זה לא הרחבה של מושג המוחזקות, אני המוחזק. ושכל עוד לא פתחתי את הפה אני יושב על הקרקע ואין מרקם האחר, אני המוחזק. אז לא צריך להרחבה של מושג המוחזקות כדי להגיד שאני נאמן. מושג המוחזקות עצמו אומר שאני נאמן. אוקיי? לכן הפשע עשר, גם בימד הכוח טענה, הוא יותר חזק מאשר מיגו רגיל. מה קורה לפי תוספות? קצת דומה לסיפור הקודם, אבל פה אני חושב שזה יותר טוב. כי ברור שבלאדם יש יותר מקום לראות אותי כמוחזק מאשר בפרעתי אחרי הזמן. פרעתי אחרי הזמן יכולתי לזכות בדין. אבל לא יכולתי לנפנף אותך. ולאדם יכולתי להביא לנעילת הדלתות של הבית דין. לא היה מתחיל דיון. אז זה הרחבה מאוד קטנה של מושג מוחזק. פה מאוד מתבקש לראות אחד כזה כמוחזק. זאת הרחבה מתבקשת. אוקיי? לכן זה יתרון של פשע עשר על מיגו, גם במימד של כוח טענה של מיגו. זאת אומרת, זה מיגו יותר טוב גם במימד של המלי לשקר, וגם במימד של הכוח טענה. זה שני ההסברים הראשונים למה יש יתרון לפשע עשר על מיגו. תזכרו את מה שרשי אמר. רשי אמר שהיתרון של פשע עשר על מיגו זה שבמיגו יש קושיות על המיגו. אולי הוא מערים, אולי הוא לא חשב על הטענה האלטרנטיבית. נכון? זה קושיות על הלוגיקה של המיגו. בפשע עשר אין את הקושיות על הלוגיקה של המיגו. אז הלוגיקה של המיגו נותרת בעינה. נכון? אבל זה הכל נאמר רק בדעת רבי יהושע. כי רבי יהושע מתייחס לשני הקשיים האלה כקושיות שמפילות את הרעיון של מיגו באמת. אז שואלים, אז למה את הפשע עשר הוא מקבל? כי הלוגיקה של המיגו קיימת בפשע עשר בלי הקושיות שיש עליה. אבל זה הכל הסברים בשיטת רבי יהושע. אבל רשי עצמו, כשהוא יסביר את רבן גמליאל, את שיטת ההלכה, הרי בשיטת ההלכה יש מיגו. נכון? גם מיגו רגיל, לא רק פשע עשר. אז בשיטת ההלכה, הקושיות האלה של אולי הוא מערים, אולי הוא לא חשב על הטענה אלטרנטיבית, לא מטרידות אותנו גם במיגו רגיל. אז אתה לא יכול להסביר שהעדיפות של פשע עשר על מיגו, זה כי בפשע עשר אין את הקושיות האלה. גם על מיגו אין את הקושיות האלה בשיטת ההלכה. רק רבי יהושע חושב שזה קשה על מיגו.
זאת אומרת, לבי רבן גמליאל, רשי מסביר את זה כמו התוספות.
לא כמו התוספות, אלא כמו שני ההסברים שאמרתי קודם. כמו שני ההסברים שאמרתי קודם, שזה פשוט מיגו יותר חזק. אוקיי? לפי רבי יהושע, הפשע עשר זה לא מיגו יותר חזק, זה המיגו היחידי שיש. מיגו רגיל לא קיים, כי יש לו קשיים על הלוגיקה שלו. רק בפשע עשר הלוגיקה של מיגו מחזיקה מים. אז לכן זה עוד הסבר, אבל זה הסבר שנכון רק לפי רשי ברבי יהושע. ואני מדבר עכשיו בשיטת ההלכה, למה פשע עשר יותר חזק ממיגו. בשיטת ההלכה אמרתי את שני ההסברים הקודמים, כי גם מיגו יש ולא קשה עליו הקושיות של רשי, כי בשיטת ההלכה אנחנו מקבלים את הרעיון של מיגו. אז למה פשע עשר יותר חזק? או כי הוא מעלי לשקר יותר חזק, או כי הוא הופך אותי למוחזק בצורה יותר מובהקת. כן. אגב, ההסבר של הרמב״ם, ההסבר, הרעיון השלישי במיגו, הרמב״ם שאומר שלמה אני נותן מיגו? כדי לאפשר לבן אדם להגיד אמת. זוכרים? הרמב״ם מלכותון וניתן. שכל מה שאני נותן מיגו זה כדי לאפשר לבן אדם להגיד אמת, לא להליץ אותו לשקר. אוקיי? אז האם בפשע עשר זה ודאי ככה? בפשע עשר, ברור שאני רוצה לאפשר, אני אגיד לו, תשמע, אתה תהיה נאמן גם אם תגיד שזה היה של אבא שלו ולקחת ממנו, ולא תצטרך לשקר ולהגיד לאדם או להגיד, או לא לגלות כלום. יש לנו אינטרס שהאמת תתגלה לבית הדין. אז יש לנו עניין לתת לו את הפשע עשר.
אבל זה נראה לי אותו חוזה.
בדיוק. אבל ההבדל במיגו לא קיים. ההבדל בין פשע עשר למיגו לפי הרמב״ם לא יהיה קיים. כי לפי הרמב״ם, למיגו אין כוח. לפי הרמב״ם אנחנו רוצים לתת לך מיגו כדי לאפשר לך להגיד אמת, אבל לא באמת שבגלל המיגו אתה יותר נאמן. אלא זה לא מפריע, ואם ניתן לך מיגו אז גם תצא האמת לאור, אז מה אכפת? ניתן לך מיגו. אז גם בפשע עשר השיקול הזה כמובן קיים, אבל זה לא הופך את מעמדך למעמד חזק יותר.
איך הרמב״ם
מסביר
את רבי יהושע?
מה?
איך הרמב״ם
מסביר
את רבי
יהושע? אז יכול להיות שהרמב״ם באמת יגיד את ההסברים הקודמים. זאת אומרת שחוץ מהרעיון הזה של המיגו, שהוא מאפשר לך לא להגיד, לא לשקר בבית הדין, יש גם את ההסברים הרגילים במיגו. ומבחינתם הפשע עשר יותר חזק ממיגו.
הרמב״ם לא צריך להסביר את רבי יהושע, הוא הולך לפי ההלכה.
בסדר, לא. איך הוא למד את הגמרא ברבי יהושע?
הוא למד, הוא יודע מה ש...
בסדר, עכשיו השאלה, איך הוא למד את רבי יהושע בגמרא? אוקיי, אז אלה שני ההסברים הראשונים לגבי עדיפות של פשע עשר על מיגו. שני האחרים דורשים ממני קצת עריכות, אני אגיד אותם בקצרה ואני ארחיב את זה יותר בשיעור הבא. שני ההסברים האחרים מניחים שזה בכלל מכניזם אחר, זה לא מיגו משודרג. זה משהו אחר, פשע עשר. ההסבר הראשון זה הסבר שאפשר אולי לכנות אותו הסבר מוסרי. מה זאת אומרת? הרי אתה קיבלת את מעמדך, או את הכוח לתבוע, או את מעמדך כמוחזק, ממני. אז איך זה יכול להיות שאתה עושה בזה שימוש נגדי? ממני קיבלת את הכוח הזה. עכשיו צריך להבין, אם השיקול של המוחזקות היה שיקול ראייתי, אז לא היה מקום לטענה כזאת. נגיד שאתה קיבלת ממני ראייה ומכוחה אתה זוכה. מה זה משנה אם קיבלת ממני? תכלס יש פה ראייה והתבררה שזאת, התברר שזאת האמת. אם זאת האמת אתה זוכה, מה זה משנה אם מי קיבלנו את הראייה? אבל אם אתה מקבל ממני כוח לזכות כמוחזק, כשאני אמרתי סלטטה של אביך הייתה, אז לא אמרתי זה שלך, ואני אומר זה לא שלך, זה שלי. אבל נתתי לך את הכוח לזכות בגלל שאתה מרקמה, אתה נהיה מוחזק. זה זכייה לא מכוח ראייה, זה זכייה בגלל כוח. יש לך כוח לזכות, כי זה היה של אבא שלך. נכון? את הכוח הזה קיבלת ממני. אז לא ייתכן שאנחנו נתייחס לכוח הזה ככוח שלך. ניתן לך את הכוח לזכות, לא כי אתה צודק, אלא כי בידך הכוח. למה? ואת הכוח הזה הוא קיבל ממני. אם כבר אנחנו דנים של מי הכוח, הכוח הזה הוא שלי. עוד פעם, אם זה היה שיקול ראייתי, אז זה לא משנה מאיפה באה הראייה. הראייה זה ראייה. אם היא מוכיחה שהוא צודק, אז הוא צודק. מה זה משנה מאיפה זה בא? אבל אם השיקול של הזכייה הוא שיקול של מוחזקות, כמו שפה, כשאני אומר שדה זו של אביך הייתה, מכוח מה אתה זוכה? לא כי השדה היא שלך. אלא כי אתה עכשיו המוחזק, אתה אמר הקמה, ועכשיו נטל הראייה הוא עליי. אם אני לא אצליח להביא ראייה, הקרקע תישאר שלך לא כי אתה צודק, אלא כי אתה המוחזק. שיקול של מוחזקות זה שיקול של כוח. נכון? אבל כוח, את הכוח קיבלת ממני. מה פתאום לתת לך את הפריבילגיה שהכוח הזה הוא שלך ולאפשר לך לזכות בגלל הכוח הזה? את הכוח הזה קיבלת ממני, הכוח הזה הוא שלי.
כן, אבל אם הבית דין כבר שומע משהו, יש איזשהו יצא קול ש...
לא קול, עזוב אותי מקול, אין פה קול.
לא, לא, הוא אמר שזה היה של אבא שלך,
נו.
אז פתאום הוא רואה שיש רגליים לדבר.
לא, אין רגליים לדבר, זה מה שאני אומר.
אתה אמרת בעצמך שיש...
לא, אמרתי שהוא מוחזק, לא אמרתי שיש רגליים לדבר שהוא הבעלים. אין רגליים לדבר שהוא הבעלים. אני קניתי ממנו.
אמרת שזה היה של אבא שלך.
נכון.
נו, אז
מי... היה של אבא שלו, ועכשיו אני קניתי. מי אמר שלא קניתי?
אולי לא קנית.
אולי לא, ואולי כן. אבל עכשיו השאלה היא, אולי לא ואולי כן, אז מי זוכה? המוחזק, נכון? אבל מכוח מה הוא זוכה? לא כי יש ראייה לטובתו, כי הכוח אצלו. אני אומר, מה הכוח אצלו? אני נתתי לו את הכוח הזה. אז איך הוא יכול לזכות בגלל הכוח? עוד פעם, זו הייתה ראייה אז לא משנה מאיפה היא באה. אבל אם אתה אומר, הוא זוכה כי הכוח הוא שלו, לא, מה זה הכוח הוא שלו? אני נתתי לו את זה, יכולתי לשתוק, יכולתי לא לתת לו את הכוח הזה, זה לא היה לו את הכוח.
בדיעבד שנתת לו את זה כבר, אז מה זה בא לברר?
לא, לא. תחשוב, אני נותן לך עכשיו רובה.
אם אני נתתי לו, נתתי לו 100 שקל.
לא, עוד פעם, תחשוב, תשמע, אתה עושה אנלוגיות לא טובות. אם הייתי נותן לו ראייה, אתה צודק. אם אני נותן לו כוח, אתה לא צודק. כי הכוח זה לא משהו אובייקטיבי. בית הדין נותן לך לזכות מכוח זה שאתה מוחזק. אני אומר לבית הדין, למה אתם נותנים לו לזכות? תנו לי לזכות. זה שהוא מוחזק, אני יצרתי את זה שהוא מוחזק. הרי אין באמת צד לתת למוחזק לזכות. זה לא שבאמת הוא יותר צודק, המוחזק.
הוא יצר סיטואציה שאולי יהיה... מתחיל בבית דין... הגמרא מדברת על זה בפרק הראשון. מתחיל קול בבית הדין,
אז כל בבית הדין, מי איזה קול? הבן אדם בא ואומר שדה זו הייתה של אבא שלו. זה הכל, איזה שום קול. אין פה שום קול. אני אמרתי זה שדה של אבא שלו, זה הכל. עכשיו מה? אז מה אם זה של אבא שלו? אבל אני קניתי. אז מה אם זה של אבא שלו? אלא מה? אם היינו יודעים שזה של אבא שלו ואף אחד לא הביא ראיות, היינו משאירים את זה אצלו, הוא מוחזק. ואנחנו לא יודעים את זה. אנחנו יודעים את זה רק בגלל שאני אמרתי. אז אתה רוצה לתת לו זכייה, לא בגלל שהוא צודק, אלא מכוח הכוח שיש לו, שאת הכוח הזה אני נתתי לו. נגיד, בית הדין יכריז פרס, הוא ייתן פרס לכל מי שמחזיק בספר כלשהו. בסדר? עכשיו, אני נתתי לבן אדם את הספר הזה, אז מגיע לו הפרס, הפרס מגיע לי. אם זה מגיע לו בדין הפרס, אז זה לא משנה. מי שמחזיק בספר, מגיע לו העטיפה שמתאימה לספר הזה. אז אם הוא מחזיק בספר, הוא יקבל את העטיפה. מה אני אעשה עם העטיפה הזאת, אם הוא מחזיק בספר? אוקיי, זה לא רלוונטי. אבל אם אתה אומר, לא, לא, יש לי איזשהו פריבילגיה לזכות, כי הספר הוא בידי. תראו איזה אדם מיוחד, הספר הוא בידך כי הוא נתן לך. אז אם צריך לתת למישהו את הפרס, צריך לתת את זה לו. תבין? זה סוג של פרס. זה כמובן משל רחוק קצת, אבל זה סוג של פרס, זה לא שיקול ענייני. פרסים, מה אתה נותן לו פרסים על מה שהוא קיבל ממני? על זה מגיע לו פרסים? את הפרסים מגיע לי? זה היתרון של הפשע עשר. וזה כמובן במקום שהפשע עשר הופך אותך למוחזק, לא נותן לך ראייה. אם הפשע עשר הופך אותך למוחזק או למרקמה, לא תקבל את הפריבילגיות שהמעמד הזה נותן. כי הפריבילגיות האלה זה החלטה משפטית. ואת ההחלטה המשפטית, למה לתת לך? הרי אני חוללתי את המצב הזה, תנו את זה לי, לי זה מגיע. שיש זה שיקול הגיוני מאוד. אני אמרתי שזה כמו שיקול מוסרי, אני לא מתכוון שזה באמת שיקול מוסרי כמובן. לא מוסרי, אל תשתמש, זה לא מוסרי להשתמש בכוח שקיבלת ממני נגדי. זה לא הנקודה הזאת, זה שיקול משפטי. זה אומר שכוח שקיבלת ממני הוא לא כוח. הוא לא יזכה אותך בכוח בבית דין, זה לא רלוונטי. זה אני מתכוון לומר, זה לא שאלה שזה לא פייר, זה לא מוסרי. אני רק משתמש בזה כתיאור, כמשל. אבל זה לא באמת טענה מוסרית, זה טענה משפטית. לא מגיע לך פריבילגיות על סמך כוח שקיבלת ממני. זה הכל. אם הכוח נותן פריבילגיות, הכוח הזה הוא שלי. תנו לי את הפריבילגיה כבעל הכוח, אוקיי? אם זאת הייתה ראייה, זה משהו אחר. ממד הראייתי זה משהו אחר. זה שיקול אחד. השיקול השני, אני רק אגיד אותו בקצרה, אני אחזור לזה בפעם הבאה ביתר פירוט. השיקול השני הוא בעצם שיקול של ממה נפשך. אני אומר לכם שני דברים. שדה זו של אביב הייתה, ולקחתי ממנו. עכשיו אתם, תראו מה אתם עושים לי. אתם מסתייחסים אל העדות שלי כאמינה, רק במקום שזה דופק אותי. זאת אומרת, לוקחים את חצי מהעדות שלי, את החצי שרע לי, ואת החצי שטוב לי, אתה אומר, לא, אתה לא נאמן. תחליטו, אני נאמן במה שאני אומר, תקבלו הכל. אתם לא מאמינים לי? אין בעיה, אבל אז גם אל תאמינו שזה של אבא שלו. אתם לוקחים עכשיו את חצי הכוס הריקה ומשאירים לי את חצי הכוס המלאה, ברעל. זאת אומרת, או שאתם לוקחים ממני את הכוס, או שאל תיקחו לי את הכוס, אבל אתם לא יכולים לקחת את החצי שרע לי ולהשאיר לי את החצי ש... או לא לקחת את החצי שטוב.
אין אדם ישים דבריו לבטלה. מה פתאום אמרת שזה היה שלך?
כי זה באמת היה של אבא שלו.
מה?
אמרתי כי זה באמת היה של אבא שלו.
בסדר, אז אוקיי, אז זה אנחנו מסכימים שזה היה של אבא שלך.
לא, אז עכשיו תסכימו, גם שקניתי.
זה היה שלי או שלך.
למה? אבל אם אתם מאמינים לי שזה
סדש,
אז תאמינו לי גם שקניתי ממנו.
זה יכול לתרץ את תוספות, לא?
מה?
זה יכול גם לתרץ את תוספות.
שמה?
שכאילו זה הסיבה, זה ההבדל
העיקר. אה, נגיע עוד מעט. בראשי כבר אמרתי איזה הסברים, בתוספות שני הסברים האלה, שני הסברים הראשונים קצת יותר חלשים, שני הסברים השניים עוד נצטרך לראות מה קורה איתם בראשי ובתוספות. זה בשיעור הבא.